טוב, צהריים טובים. עכשיו נספר סיפור.
תגיד
צהריים טובים. צהריים טובים לשלומי, צהריים טובים. נראה לי שזה הסיפור שהכי הרבה נכתב עליו בתולדות הסיפורים התלמודיים. ארבעה נכנסו לפרדס. לשבחנו יאמר שאנחנו אצלנו זה רק על הדרך, ולא הגענו במיוחד.
עברנו בפרדס.
עברנו. ובעצם סביב ההתעסקות בסוגיה הזאת יש מגע עם המון סוגיות משיקות, המון סוגיות נלוות, כאשר בעצם ארבעה נכנסו לפרדס, זה רק המבוא לפרדס של אחר, לא של עקיבא, שזה נראה לי הפרדס עצמו. הקיצוץ בנטיות, מה זה הקיצוץ בנטיות? נושא מאוד משמעותי, שמה זה בעצם הפרדס הזה? מה המשמעות של הכניסה הזאת? כן, ארבעה נכנסו בפרדס. מה זה הכניסה בפרדס? אומר ישר רשי, עלו לרקיע על ידי שם. כן, מעניין מאוד שרשי מדבר על עלייה לרקיע על ידי שם.
זה בכל מיני סיפורים אחרים.
נכון, זה מאוד לא מתאים לרשי. רשי פה מתעקש. בכלל, מה המקום של השמות אצל חז"ל? נכון, אנחנו יודעים על כמה וכמה שבראו עגלים. כן, בסנהדרין ס"ו למדו ספר יצירה ועשו
איגלטילטה.
הכרתי כמה אנשים שגם ניסו את הטריק, לא הצליחו. מה זה לברוא אדם?
באו צדיקי, ברו אלמה.
ברו אלמה. אבל המזל, אמר אחד הרבס, שהם לא באו. כן, אני אביא לכם פה משאלת יעב, איזה רב צודק אוהב את זה, מביא את זה המון. אגב, אזכיר מה ששמעתי מפה קדוש, מביא מהחכם צבי, זה מופיע בשאלת יעבץ, פרק ב', פסקה פי ב'. מה שקרה באותו שנוצר על ידי זקנו הגאון רב אליהו בעל שם. הסבא רבא של החכם צבי, שמו היה רב אליהו בעל שם.
הוא יצר בן אדם.
כמובן. כי אחר שראה הוא... עכשיו תראה, הוא לא אומר לך, הוא רק אומר, כי אחר שראה הוא הולך וגדל מאוד, נתיירא שלא יחריב העולם. מי ראה את מי, מה עושה? רב אליהו הזה ברא אדם, הוא ראה שהאדם הזה הולך ויגדל ויחריב עולם, על כן לקח וניתק ממנו השם שהיה דבוק עדיין במצחו.
זה כאילו הסיפור על הגולם.
אז זהו, אז הגולם מסתבר שלא היה. ופה, כנראה שזה מרב אליהו בעל שם, הסבא של החכם צבי, ועל ידי זה נתבטל ושב לאפרו. אבל, ויש קץ לסיפור, יש מחיר. יש תמורה לאגרה, אבל לזיקו את רב אליהו, ועשה בו שריטה בפניו, בעוד שנתעסק בנתיקת השם ממנו בחוזקה. עכשיו אצל רב צדוק זה הרבה עיסוק, ההבדל בין הבורא שבורא לבין הנברא שבורא, שהבורא בורא נברא שרק יכול להזיק, והנברא בורא נברא שחייב להזיק. למה מוכרח שאם הנברא בורא נברא הוא חייב להזיק? ורב אליהו בעל שם, כן, סיפרנו פה סיפור על אחד מהגדולים, היה נקרא רבי אליהו בעל שם, הסבא של החכם צבי, שברא אדם, ובאיזשהו שלב קלט שהאדם הזה יחריב את העולם. מה זה היחריב את העולם? צריך את שלום רוזנברג, רק הוא יכול להגיד שהאדם הזה זה על אדם של ניטשה, ויקשר את זה לצדיק החסידי, הוא רואה שהוא הולך להחריב את העולם, ומנתק ממנו את השם שדבוק במצחו, אבל אתה צריך שלם בירוקרטיה. ויאבק ישימו, אותו אחד שורט בפניו שנתעסק בנתיקת השם ממנו בחוזקה. מה זה השם הזה? ארבעה נכנסו לפרדס, אומר רשי, עלו לרקיע על ידי שם. ומכאן גרשום שלום עושה מהלך שלם על זה, בעצם הכניסה אל החוויה של יורדי המרכבה, של העולים בסולמות. מה זה שאנחנו שומעים בהספדים, לא יודע אם פעם שמעתם, אייל שייף, אייל נפק, מה המשמעות של ההספד הזה? נכון, זה חוץ מזה שזה שגרה, נכון, עכשיו בהספד על מרן, איך צעק הבן, אייל שייף, אייל נפק, לא פסק פומה מגרסה, מה זה אייל? שייף, אייל. הוא אמר אייל שייף. למה? מה זה? מה עבור? מה אמרת פה? אה? מה אמרתי? שייף אייל שייף נפק. אמרתי הוא עלה וירד, נכון? אמרתי הוא רבי עקיבא, נכנס בשלום יצא בשלום. אומר רש"י, בעצם הסיפור זה מגיה, הכוח הזה הוא בעצם כוח שארבעת החכמים עוסקים בו. 25 סיכוי שזה, אחוזים שזה עובד. תחליט אם אתה רוצה ללכת על זה. 25 סיכוי שזה, אחוזים שזה עובד, 75 אחוז לא.
כאילו צריך קודם כל להיכנס על ידי
שם. כן.
כמה
גבילים
את
האחוזים?
אם אתה...
אני? אלה שנכנסו, זה שם.
עכשיו, הנכדים של רש"י, וזה מרתק לראות ככה איך הנכדים קצת נבוכים מהאמירה של הסבא, נכנסו לפרדס כגון על ידי שם, ולא עלו למעלה, ממש. אלא היה נראה להם כמו שעלו. הם לא עלו, כן, רש"י אמר עלו לרקיע. לא, לא. זה דמיון. אז מה היה? מה כן היה? כן, איך התוספות ידבר מה היה אצל הארבעה שנכנסו לפרדס? אתה נכנס למרחב שבו אתה לא יודע מה המציאות ומה התחליף שלה. אני לא יודע אם זה קרה לכם. יש מרחבים כאלה שבהם אתה נכנס לתוך הוויה נורא אינטנסיבית, בשביל אחד זה להיכנס לאומן, בשביל אחד זה ללכת לכותל, בשביל אחד זה להיכנס לכנסת, בשביל אחד זה להיכנס לקניון, בשביל אחד זה להיכנס לכפר שאול, כל אחד הוא נכנס ומשהו בו מתחיל לחוות נתק. אחד שזה גם ישיבה, אבל הוא מתחיל לחוות נתק.
נתק ממה?
שהוא לא יודע מה המציאות, מה הדמיון. אני זוכר שפעם ראשונה שביקרתי חבר באיתנים, יצאתי אחרי כמה שעות, ויש לך רגע שאתה חייב לדבר עם מישהו משפט רציף שהוא מצליח מההתחלה עד הסוף. פגשתי שם מישהו שהיה החויזר על השיעורים של רב שמואל רוזובסקי בפונוביץ', הוא אגב עדיין שם תלתוך המצום, אתם רוצים שימוש להם די חכמים, הוא מאוד ישמח, רב צבי קורן, וראה אותי ואני הייתי טרף קל. תגיד, רב שמואל רוזובסקי שמעת? אמרתי כן. אז הוא אומר, כל מילה שהוא כתב אני יודע בעל פה, וזה נכון. זה באמת נכון. שלפו פה צבי, תמשיך, כתב דה לפי מה שאמרו, הוא ממשיך. עכשיו, אחרי אתה כבר לא, אתה לא יודע, אתה מאבד משהו. זה היה התחושה אולי הכי חזקה של התיאור הזה, שאתה לא יודע באמת. ונראה כמו שעלו, כלומר, מה זה, יש מציאות אובייקטיבית במיסטיקה? זה אובייקטיבי?
לא,
כבר העניין
שלה.
למה?
מה אובייקטיבי?
האם השפה של האובייקטיבי והסובייקטיבי עדיין תקפה במרחב הזה? זה נראה לי השאלה פה. כלומר, או שזה גוף הכוח של המרחב הזה, שהיא מעבר לאובייקטיבי ולסובייקטיבי. אני לא יודע. למה מתעקשים בעלי התוספות להגיד ולא עלו למעלה ממש? למה הנכדים רבים עם הסבא שלהם, או הרי סבא שלהם רש"י? למה הם רבים איתו? הם בעצם קצת הופכים את זה לחוויה נורא נשלטת, נכון? חוויה סובייקטיבית. מה זה צדיק? איך?
ניסה תמיד יום פורים תחושה כזאת בלימוד ולימוד הרב הנזיר, כאילו הופך להיות כל הופך להיות כאילו אינטואיטיב, כל כאילו קוראים מציאות, רק זה היה צמוד חזקה, אבל היא עפות בתוך המציאות, וזה מפחיד להגיד שמישהו באמת היה למעלה, זה מפחיד. אתה אומר לא, היה לו נבואה, זה היה לו אינטואיציה נורא חזקה, אומרים על
אבל זה לא ניו אייג', אני כאילו, המצוקה שלי עם הניו אייג', אני מרגיש שכאילו הכל הופך להיות המקדש בלב, הכל בתוכך, כאילו משהו מהקפה של המציאות, של הקושי.
כן, אני גם כזה לתרגם לי למרחב שאומר משהו, כי אם עלו לאיזשהו פרדס,
אתה אומר אין לי מה לעשות שם.
שעולים עליו עם שם, אנחנו לא יודע את השם ואנחנו לא יודע איך עולים לשם, אז זה לא רלוונטי לכלום.
אז זה סתם.
אם הם מדברים על המרחב שאנחנו נמצאים בו, אז יש לזה משמעות.
שבו בעצם נראה שעלו, זה חוויה פסיכולוגיסטית קצת.
כן, יכול להיות שמישהו ילמד נורא ברצינות איזה משהו, ופתאום ניכנס לפרדס, כאילו משהו.
עכשיו, אני... אולי יותר מרוכחת. אני אראה בהמשך מחלוקת האחרונים בין רון מרגולין למשה אידן בעקבות האיגרת של רב היי גאון. רב היי גאון, עוד רגע נגיע, אחרון הגאונים, בעצם מתמודד עם השאלה, שזה אגב נורא מעניין, בתקופת הגאונים שואלים מה זה גאון, כמה פירושים נאמרו, הפירוש הפשוט מה זה גאון שהיא נקראת גאון יעקב. גאון יעקב. אחר כך אמרו לו, גאון זה מי שיודע גאון מסכתות, גאון זה 60, מי שבקי בשס זה גאון. ורב היי נשאל מה זה לעלות, נכנסו לפרדס, והוא לוקח את זה בעצם פירוש פסיכולוגיסטי בדומה לבעלי התוספות, כלומר הם בדומה לו, וטוען אידל לא, אני אנסה להפוך לי, לא הבנת. זאת אומרת, האם יש פה מציאות אובייקטיבית או מציאות שאין אובייקטיבי במרחב הזה? אז נגיע לזה. אלו הם בן עזאי בן זומא אחר ורבי עקיבא. עכשיו פה יש טענה יפה, לא אוכל להימלט מלטעון אותה בשמו של האומר אותה, רב אלון גושן, האיחוס שלו, אבא של נריה
גושן
גושטיין. אומר גושן, איפה אנחנו יודעים שזה בן זומא? איפה אנחנו יודעים שזה בן עזאי? איפה אנחנו יודעים שזה אחר? אנחנו לא יודעים. הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה רבי עקיבא. כדי להפוך את הכניסה שלו למשמעותית, אני יודע שיש שלושה עם רבי עקיבא נוספים, חכמים טיפולוגיים. בסדר, בלשונו. תודה רבה. זה הוא אמר בכינוס של מדעי היהדות בשנת תש"ס. תודה רבה. איך חז"ל הצמידו דייקה את השלושה האלה? אני אגיד לך, אז הוא מצטט, כן, יש לי פה ספר של גברת שכתבה על זה, הוא ספר שלם, מביאה אותו. שלושה תלמידי חכמים הם הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות, אבות דרבי נתן, נוסחה א' פרק מ', בן זומא לחוכמה, אלישע בן אבויה ידאג מן הפורענות. טוען גושן, הצמידו את השלושה האלה כי הם מין חבורה.
מה, זה לא טוב,
זה אפוך.
הדמויות השליליות מרשים לא נבחרו על סמך עובדות היסטוריות, אלא על סמך טקסט ספרותי קיים. ולכן...
כך
הוא מנסה...
אני אגיד ששם אני אביקות הסיפור.
אני אומר, השאלה זה רווח והפסד. בכל מקרה יש לנו את הארבעה. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. עכשיו, מה זה עושה פה? יש ארבעה.
בשביל
רבי. יש ארבעה. עכשיו תמשיך, בן עזאי בן זומא אחר רבי עקיבא. פתאום מישהו הכניס, כן? לא צריך להיות מומחה בשכבות. נכון? מה רבי עקיבא פתאום מדבר פה? אתה אומר לי, יש ארבעה, עכשיו אתה מתחיל לפרט. אבל רבי עקיבא בעצם, ואני חושב שלכן גם גושן יש לו על מה להסתמך, הוא הסיפור פה. רבי עקיבא מזהיר, הוא אומר אל תגידו מים מים, למה? כי זה בעצם זה סיפור עליו, הם אילוסטרציה כדי להנחיח אותו. טוב, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר יקר בעיני השם אמבת לחסידיו. בן זומא הציץ ונפגע, אומר המערשה, מתוך שהציץ גם הוא באור בהיר יותר ממה שהייתה דעתו סובלת, התבלבלו אצלו הדברים, נטרפה דעתו כאדם נפגע ונשתתה, שאינו משיג הדברים על בוריו, ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייקה פנטיס בעינו והקעתו, אחר קיצץ בנטיות, רבי עקיבא יצא בשלום. עכשיו לכאורה, מי עדיין מדבר את השפה של הפרדס? שניהם. כשאתה קורא את זה בקריאה פשוטה, בן זומא ובן עזאי, הם לא בסיפור, נכון? הם הציצו, הם לא היו שם. עכשיו, מה זה קיצץ בנטיות?
מה זה המושג? מה זה
פרדס? אז יש פרדס, אז הוא חתך את האילנות, ככה זה נראה. אומר הירושלמי, שזה מטורף להגיד זה, תסתכלו למטה בירחה, אחרי רציץ, חבוד, זה קרא לנו, זה ירושלמי נפלא.
אחרי רציץ וקיצץ בנטיות, מה אני אחר? אבל ישע בן אבויה, שהיה הורג רבי תורה.
אוקיי, מה הוא היה עושה?
אולי
מקשה
עליו,
היה
כאילו מוריד
מכבודה
אולי.
ולמדנות? כן,
הכל תמיד אהבה חמי לב.
אוקיי, הנה, כן, כן.
אהבה קטי לב, אהבה קטי לב. ולא יודע, לדעה אבא עלי לבזר את האדם, ואהבה חמי טלי יעקב מספרה, אבא אמר, מהי לניאת בין אבדי? אך אמר נותן?
דן בנה
אמנותן, דן אגר אמנותן, זה יד
אמנותן. אוי, ממש יאיר לפיד.
כן, כן, יאיר לפיד, כן, שואר.
אבן דאבן שם, כן, אבן שב כדי, ואז לימנו. אבל כתוב אומר, תיתן את פיך לכתיב בסך.
אוקיי, מה זה כתת בנטיות?
הרס את עולם תורה.
נכון? מה יענו לי רבנן? בגץ. מה קשה לו? כאילו, התחושה היא שהכניסה לפרדס, מה יצרה אצלו?
החינוך.
איך?
חינוך.
אבל מה מכאיב לו? מה, הוא רואה את הילדים. בואו נתעכב לרגע לירושלמי. הוא רואה את הילדים ומה?
זה לא
מספיק אמיתי,
זה
עצמאי,
כמו
שהיה. ולכן מה הם צריכים לעשות? כאילו הוא מתעקש על הנורמטיביות פתאום? מה הוא רוצה מהם? מה זה הורג רבי תורה?
מעלה קושיות
שמה? קיצץ בנטיות, אני אומר כמו שאתה אומר, קיצץ בנטיות זה הרג ילדים. בסדר, ילדים זה נטיות, כל נטיות שיוצאים ממך היו הרג ילדים, שזה אגב מקביל נורא לאיזה דמות שאנחנו מכירים? לילית. הוא הסמכמן בעצם, נכון? הוא האיש שלה, הוא הורג רבי תורה.
כן, אבל
הוא עושה
את זה בדרך קצת אחרת.
שמה?
הוא הורג בצורה
היא כאילו
לילית היא נורא חייתית עלי,
נכון,
הוא בשום דבר מפוחקר, הוא כאילו הוא הצד כאילו היא הגברית ב...
אם לילית
היא הגברית, כאילו,
היא לוקחת את התכונות הגבריות, זו אנשי.
הוא
לוקח תכונות
אנשיות,
אבל
אני יכולה לגבריות, כאילו. אז יש לו איזו התפתלות, זה...
אבל מה הוא רוצה מהחבר'ה?
אני לא חושב שהוא רוצה משהו.
הוא פולני, מה?
פולנית כזה, אפשר להסתכל עליה כהרעה, אני לא חושב שהיא רוצה דברים, זה פשוט כאילו, היא חייבת לעשות דברים.
מה הוא עושה?
תראו, הוא חייב לעשות...
הוא לא יצא רע, הוא לא יצא רע משם.
כן? למה הוא הורג? אבא קטילה. למה הוא הורג?
לא נדבר
בורד. למה הוא הורג את החבר'ה? מה נסגר איתו?
מי שיוצא, כאילו מי שיוצא מהעולם הדתי בכעס, הוא רוצה להוציא את כולם איתו.
אבל הוא לא מביא להם פה איזה אטרקציה.
עכשיו שבא אליך מישהו שהיה רב אלה, הוא אומר לך, אולי הוא עדיין נראה כמו רב, הוא אומר, מה אתם עושים פה? הולך, אתה תעבוד בזה, תעבוד בזה, תעבוד בזה.
בשם הנורמטיביות, כלומר, התחושה שלי שהוא אומר, תשמע, זה מסוכן, יש לי שני חברים שמתו, אחד השתגע, כלומר, אחד השתגע, אחד שמת, בוא, נהיה נורמליים, נכון? בשם הבורגנות הזאת. קיצץ בנטיות, אומר הירושלמי, זה לא הוא. לקצץ בנטיות זה להיות בורגני. ריקו, זה גם גימט. זה לקצץ בנטיות, זה להיות בורגני, זה הכל. זה... שיהיה זמן, זה לאבד את האש. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, הוא הצליח לשמר את הלהט, לשמר את האש. כן, אצל רבי עקיבא הדמות שלו משמרת את האש, יש לו איזה כוח.
רבי נכנס בשלום ויצא בשלום, זה נשמע כזה, מה עשית שם? מה כזה, להיכנס לפרדס ולצאת, מה, בשביל מה?
כדי להיכנס עוד פעם.
כאילו מה,
מה הרווחת?
אתה יודע, כל אחד שקרה לו משהו, אז הוא וואי, פרדס,
כאילו. לא, אז הבבלי מציל, הוא אומר, ואף רבי עקיבא ביקשו מלאכה שרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יזהרו בזקן זה, שראוי הוא להשתמש בכבודי. מה הבבלי מציל? אגב, בתוספת הזה לא מופיע. הבבלי אומר, רגע, נו, אז מה הרוויח רבי עקיבא? נכנס בשביל בן סבא שלו, מנושוי, מה? תראי איזה צלקת מההוא שעשית, כמו רבי אליהו בעל שם. כאילו, תחשבו, הוא הולך ברחוב, יש לו צלקת מהבחור שהוא עשה. משהו, אתה יכול לבוא עם זה לבסמדרש. כאילו, זה לא סתם למדן, לא עוד אחד. עוד הוא חוזר על שיעור ערב שמואל, הוא עשה בן אדם. כן, להבדיל.
לא יודע, אבל זה נראה לי... כאילו, אתה לוקח את זה למקום מאוד נורא פשוט, נורא כאילו מורגן.
אבל למה הוא לא מציע? שיפתח
ישיבה,
מיימי, שיפתח ישיבה אשרם. אני הכרתי בחור שעשה את זה, אתם גם.
לא בא לו, נגיד
המוסד הזה.
אבל יש לנו אחד שפתח ישיבה אשרם פה, הציץ ונפגע, אבל
לא
פתח ישיבה
אשרם. לא, הציץ ונפגע, השתגע. לא, הציץ.
אחד
השתגע,
צריך אחד שכאילו אומר... לא משאב לבפנים, כמו שאתה... זה לא הציץ ונפגע, נכון? והציץ ונפגע זה להישאב כאילו. זה לראות אור כזה גדול שהכל מתערבב.
אז אחר זה לא נוגע לו?
אני חושב שהוא רואה שזה מסוכן נורא.
אז הוא נכנס, בודק, אומר, שמע...
לא, זה לא טוב. זה יכול לסתור.
אז מה נפגע? למה הוא נפגע? סליחה, מה הוא קיצץ בנטיות?
כן, הוא אומר, אני נכנס, והגעת הזה, אני רוצה לעשות.
מה שחשבתם, זה לא מה שיש.
לא,
לפעמים
הוא שאני, הוא גם
הזיק
בזה מאוד לאחרים.
אבל...
לא רק לעצמו, זה כאילו נפגע ופוגע באחרים.
ממה הוא נפגע? ממה הוא נפגע?
כל מה שהוא חשב, התברר לו, זה לא נכון.
למה?
כל מה שהוא הלך כל הדרך עד עכשיו, לא נכון.
אבל התחושה היא שהוא מייצר איזה עייפות כזאת, איזה ייאוש, עזוב אותך.
לא, זה לא, עזבו אותך, חלף, זה כל שטויות.
כן,
זה... כל שטויות, אין מכוח.
כי למה? זה הכל מעלה. למה עזבו אותך כל שטויות? מה, אני הייתי שם וראיתי שהכל שטויות, כן? זה
הסיפור. באמת שאלת המוטיבציה היא שאלה מכריעה בחשיבותה. מה המוטיבציה שלו להוכיח לנו שהכל שטויות? כן, הוא תוסס את זה, הוא חי את זה. כן, שזה לא זה.
זה גם מתאים לכל הסיפור שמסופרים עליו. נכון שהוא ראה, אתה מישהו שלח את הקן, אתה
קטע קטע,
זה כאילו, אין, זה לא זה.
זה נראה כמו אנרגיות של בעל תשובה שחוזר בתשובה. לצד השני אבל.
שמה?
שבעל תשובה חוזר, הוא רוצה להרוג את כל מה שהיה
מאחורה.
לשרוף הכל, הכל מה שעשיתם שטויות.
לשרוף.
כל מה שזה, הכל שטויות, הכל שקר, כאילו, חלאס, רוצה לשרוף, לא לראות אמא, לא לראות אבא, לא הביתה, לא שום דבר, לא רוצה, לא בית ספר, לא חברים, שורף את כל הטלפונים, אין תמונות, אין פייסבוק, אין כלום. רוצה לחזור בתשובה, לא מעניין אותו כלום, הכל היה
מת. זה מעניין, אני שמתי לב למעבר שעבר עולם התשובה מעולם התשובה המתנגדי לחסידי. כן, שנות ה-70-80 זה אורי זוהר כמודל, ואז יש את הנתק כזה. נכון, יש עכשיו סיפור שהולך שאורי זוהר, הוא בעצם נהיה אס החזק בעולם החזרה בתשובה הליטאי. הנה, הוא היה למעלה וזה. טוב, יום אחד נשבר לו, הוא הלך לרב שטיינמן ואמר, אני מפסיק. אמר, מה מפסיק? אתה אס שלנו. אמר, אני לא רוצה להגיע למעלה, להיות בפרנצ'ס. אני רוצה להיות עם הגדוילים. רוצה ככה. אני רוצה להיות עם הגדוילים. ואז זה נהיה כזה, קבע עיתים לתורה. אל תהיה בפרנצ'ס. הוא בעצם מבטא איזה מודל של ניתוק. כן, יגיד לך רב קוק במאמר הדור, הנהגת הכובש. אחר כך אתה פוגש טיפוסים, אנחנו אוהבים לשמוע את המוזיקה שלהם, שמנהלים זה דיאלוג, זה נורא מעניין, המעבר הזה, המעבר הזה ש... כן, זה טענה, כן. זה חקירה... אבל הם לא עוזבים את המדיום, הם לא עוזבים. זה מרשים, הם לא עוזבים את המדיום. כלומר, הוא מנסה כן להיות באיזה שיג ושיח עם העולם הזה. אגב, הפשט שלי זה פשוט התבגרות שקורית לכל יוצר שבאיזשהו שלב הוא משמם. זה נראה לי הפשט. טוב, בואו נראה קצת מה גדולי ישראל אמרו. תשובה של רבי גאון, תשובה מאוד ידועה. הבן של רב שריר הגאון מופיע באוצר הגאונים. שאלה, ודשאילתון הדתנו רבנן ארבעה נכנסו לפרדס וכולי, זה הפרדס מהו? ובמה הציץ ונפגע? ופגיעה זו מהי? ומה הוא קיצץ בנטיעות? ומה הן נטיעות הללו? רבי עקיבא שנכנס לאיזה מקום שנכנס, ומפני מה נכנס בשלום ויצא בשלום? אם תאמר מפני צדקתו, הנה גם בן עזאי וחבריו צדיקים הם. נפרש לנו אדוננו הלכה זו כי רבו הדעות. שואלים אותו, מעניין, יש כבר יהודים באירופה, אנחנו מדברים על... ממש, אחרון, הבן של רב שרירה, אחרון גאוני בבל. אגב, רב סעדיה מבחינה הזאת, הוא לא גאון. הוא לא ראש ישיבת גאון יעקב. לא, לא, רצו למנות אותו. ככה נראה.
הוא הגיע מארץ ישראל, בבל.
מצרים.
מה? הוא
הגיע
מצרים
לצה
והוא
הגיע לבבל, והוא עשה פעולות
כל
מסוימו
של
גבל. כן, כן.
אבל הוא לא מונה. הוא היה גאון בגלל שהוא היה ג'יניס, לא בגלל שהוא היה ראש
ישיב. מה? כן. אוקיי. כן, כן, כן. ושואלים בעצם את הגאון שאלות, זה נורא מעניין, גם ברמב״ם, בשוט הרמב״ם, בשוט הרשב״א, שואלים שאלות במחשובה. אחד שואל את הרשב״א בסוף חלק א' בתשובות, למה אומרים ברוך אתה השם, ופתאום זה הופך לנבדל? בהתחלה מהכרת הנוכח, אחר כך הכרת הנבדל. ההיררכיה שיש היום, שיש לך פויסק, שהוא מומחה לשמיטה, ויש לך שהוא דרשון. שם יש איזה משהו משותף, שואלים אותו הכל והוא אמור לתת תשובה. הנה, עונה תשובה רב היידהו, כי אנו מעודנו אין דרכנו לחפות על דבר ולפרש אותו שלא מדעת מי שאמרו כדרך שאחרים עושים. הרי אנו מפרשים לך דעתו של תנא זה ותוכן כוונתו ואמיתת מה שהיה סבור, ואין אנו ערבים עכשיו שהדברים הלכה מוסכמים לכל. ודאי משניות הרבה שאינן הלכה, אנו מפרשים אותם עליבא דמאן דאתנון לפי מי ששנאם. ושם אולי אתה יודע כי הרבה מן החכמים היו סוברים כי מישהו הגון בכמה מידות זכורות ומבוארות ידועות ומובנות מוכרחות שמבקש לצפות במרכבה להציץ בהיכלות של מלאכי מרום, יש לו דרכים לעשות. שיושב בתענית, כן, ימים ידועים מסוימים, מניח ראשו בין ברכיו ולוחש לארץ כאשר פניו כלפי הארץ שירות ותשבחות הרבה שהן מפורשות ידועות. זה הגאונים. ובכן, ומתוך כך מציץ בפנימיו ובחדריו בפנימיותו ובחדרי ליבו. אה? איך? חזרה. שי, איך? היום בערב אנחנו עושים. איך? מה הטריק? סדנה בכניסה לפרדס. שלב ראשון, ראש תענית, ימים ידועים ומסוימים. אגב, יש שטוענים שזה ערב ראש חודש. מניח את הראש בין הברכיים, לוחש לארץ שהראש כלפי הארץ שירות ותשבחות שהן מפורשות ידועות, וזהו, מציץ בפנימיו ובחדריו בפנימיותו בחדרי ליבו, כמו שהוא רואה בעיניו וחלות שירה וצופה, כאילו הוא נכנס, כן, נכנס ואחל אחד ורואה מה שיש בו. מעולה.
זה מקדש
הלב. עכשיו עוד רגע נסיים אותו, נראה איך הוא, יודעים מה, הנה אפילו עכשיו איך הוא בעצם מבהיר את השאלה. רגע, אתה מפקיע את האובייקטיבי. תראו פה את אידה למטה. דעתי שרבי גאון פרש בצורה מוטעת את הטקסטים מהעת העתיקה. אומר הרי מה? כן, הרי מה? שמהעת העתיקה המאוחדת על ידי הפיכת החוויה האקסטטית שמתרחשת מחוץ לגוף לחוויה פנימי. כלומר, זה מאיים עליך. אתה לא יודע להכיל נכון את החוויה האקסטטית שהיא מגית, ואתה מנסה להכיל אותה בתוך שפה נורמטיבית, כל מיני מילים כאלה, ולכן אתה אינטרסנט להכיל אותה בתוך שפה...
כן,
כן, שאתם... צדיק
זה אתה ו...
אי כתוב. נכון? אי כתוב. זה התנועה הזאת. איך אתה יכול לעשות את זה? במקום הסבר עלייה מיסטית של הנשמה, הציע הגאון פרשנות חדשה ורדיקלית של המיסטיקה היהודית הקדומה ברוח הגישות הרציונליסטיות יותר, ומעמעם את ההיבטים האקסטטיים או השמנים של חוויות ההיכלות לטובת פרשנותן הפסיכולוגית. ואני המחקר רוצה להשיב את האקסטזה, את השמניזם, את הפגניות אל החוויה הדתית. זה בעצם, אני חש שהיא יותר מדי השתכנעה מהרמב״ם. הרמב״ם במובן הזה ממשיך את הגאונים. הרמב״ם הרי מפקיע הכל ואומר משל היה, משל היה, משל היה. לא באמת. רב היי מתחיל עם זה ואומר משל היה, לא באמת. אני רוצה להחזיר את הפשן. כיוון אחד. כיוון שני, עונה לו מרגולין בספרו החדש הדת הפנימית, יצא לאחרונה. ברור שדברי רבי גאון הם פרשנות ואינם מבטאים את תפיסתם העצמית של יורדי המרכבה, עליה אין לנו עדות כלשהי. הסברו של רבי גאון אכן משקף את חשיבתו הרצינלית יותר, המונעת ממנו לחשוב שחזיונות כמו אלו המתוארים בספרות ההיכלות נחווים מחוץ לתודעתו הפנימית של המתבונן, והוא מסמן את ראשיתה של מסורת רוחנית חדשה ביהדות המודעת לטיבה המפנים של פעילות רוחנית המכוונת להשגת מגע עם הנוכחות האלוהית בעולם. אוקיי, מה עונה לו מרגולין?
הם טוענים שיש מקום כזה, לא? ומה הטענה פה בכלל? זה משהו
לסמכות מופנית? אוקיי, איך אתם מבינים את זה? מה המחלוקת? זה מחלוקת עקרונית מאוד בכלל, בלהבין מה זה...
האם דברים נחווים בפנים או נחווים במפגש עם המציאות?
כלומר, האם זה רלוונטי מה שכתוב? זה הטענה הקלאסית. אם זה כתוב, אז זה כתוב. אני לא יודע מה לעשות עם אנשים כאלה. היי כתוב, נו, בסדר. אני מרגיש שהכתוב במובן מסוים רלוונטי רק כשאני מגיע.
מה זה? לפני הרבה שנים, כאילו, שהרבה שנים אמר לי פעם על זה, כל כך שהיה אפשר תרץ, זה לא העניין, כאילו. זאת השאלה אם אתה זה, כאילו שהיה אפשר תרץ, זה כזה שבר לי, זה משהו, כאילו זה...
כן, במובן מסוים אני חושב שזה עומק ההבנה של... מה זה יהודי? זה שיעור אחד שמעתי ממניטו, היה רב צרפתי, נפטר בחנוכה ב-96, והוא אמר ככה, שיעור אחד שמעתי, ואמר, מה ההבדל בין כתבי הקודש למקרא? כתבי הקודש, הנוצרים, ברגע שזה כתוב זה ישנו. אבל המקרא, טען מניטו, ישנו רק כשיש מי שקורא אותו. כל עוד הוא נכתב הוא לא קיים. בסדר?
כל עוד הוא רק נכתב.
הוא לא קיים. זה כמו החקירה שעץ נופל ביער, האם הוא משמיע קול. עכשיו, רק כשיש זולת, קורה משהו, והזולת מילא מפקיע את השאלה האם זה היה אובייקטיבי. זה לא משנה. מה שמשנה זה האינטראקציה שמתרחשת במפגש. כן, זה יגיד סטנלי פיש, זה קהילת הקוראים. או מיזוג האופקים של גדמר, או כל מה שההרמנויטיקה תתעסק, זה מי מוסמך לקבוע את פרשנות הטקסט? דבר אחד ברור היום, שלא מי שכתב אותו. איזה ויברציה הוא מעורר בלומד. זה משנה אם הרמב״ם מחזיק ראש בחקירות של הגריז, אם הרמב״ם מתכוון לזה, כאילו. כן. אומר לך מרגולין, זה לא העניין. העניין שרב היי גאון מפתח מסורת חדשה שמודעת לטבעה המפנים של פעילות רוחנית המכוונת להשגת מגע עם הנוכחות האלוהית בעולם. אני מייצר פה איזה מרחב
אבל ששני המרגישים שפער, אחד נותן איזה לקטימציה ואחד מתנגד.
אבל אידל מתעקף, הוא אומר, הוא לא הבין, זה פשלה. עכשיו, זה מעניין לראות, אנחנו נסיים היום את השיעור בדברים שרבי יצחק גינסבורג דיבר לאחרונה, על זה שכל אדם צריך שיהיה בתוכו ארבע נכנסו לפרדס. כל אחד צריך להיות אחר, כל אחד בנוזוי. עכשיו, בסדר, נכנסים את המאוחר, תסתכלו רק, הוא מביא בסוף, תהפכו לעמוד 3, הוא מביא מהרבה, I'm crazy about משיח. אדם גם צריך להשתגע, הראיה, לובביץ' להשתגע למשיח. כאילו... אם בהתחלה אתה מחפש את האובייקטיבי, אחסיד, אם נראה את זה גם ברב צדוק, בצדקת הצדיק, אומר לך, אני יכול לעשות, הפשט זה הדבר היחיד שלא רלוונטי. ולכן רב היי אומר, אכן, מה זה ארבעה נכנסו לפרדס? מה זה הפרדס הזה? זה בעצם הצצה בחדרי פנימיותו וחדרי ליבו. זה לא מה... זה האפשרויות, זה ה... טוב, אתה כמו גושן, כן? כאילו זה טיפולוגי.
אני לא יודע להבין איזה את האחר.
שמה?
שכאילו הוא דף להשתקל בעצמו, רק כאילו כמה איפה הוא נמצא, מה יש לו זה, איפה אני עומד.
זה כמו, אני אגיד משהו בשם אחד מראשי ישיבות ההסדר החשובים, לא אגיד מי, אל תלחצו. אמר אותו אחד לבוגריו, אמר לא ללכת לשיח. שאלו אותו למה, בין שאר התשובות שנתן, אמר כי לומדים שם חסידות. שאלו שון, השיב, קבלה, עכשיו הוא מלמד גמרא, עכשיו הוא מלמד גם קבלה, עכשיו אתם באמת לא צריכים לשאול אותי מי זה. מה יש בקבלה? קבלה לא מתעסקת בנפש. אתה לומד, לומד, לא מבין. שוין. חסידות מדברת על הנפש. ולכן הסכנה, שישתגע. להתעסק יותר מדי בנפש זה להשתגע. וכן אמר לי הרב שלי בסוף שיעור ב', תלמד רב נחמן תשתגע. כי אם אתה מתייחס ברצינות לעולם של הנפש, אתה מפתח. מה הכי טוב? תכבד העבודה על האנשים. היה לי שוב בדברי שקר. ראיתי שזה בחבד גם הוא. אם יש לאדם ספקות באמונה, שלח אותו להקים בית חבד. הוא צריך להכיל 1,000 מטיילים בבנקוק, מתי יש לו זמן לשאול איפה אלוהים היה בשור. תכבד העבודה על האנשים. כלומר, תייצר איזה מערכת נורא אינטנסיבית, ואם היא מילא, תעשה אותך נורמטיבי. העיסוק, טען אותו ראש ישיבה, של החסיד בנפשו, מסוכנת. היא עשויה לשמוט לך את השפיות הכל כך מוגבלת שיש לך. זה אני חושב הסכנה גם. הסכנה שברגע שרב היי גאון באיגרת הזאת אומר שהכל בחדרי לבך, אז זה קרוב אליך הדבר מאוד. כל אחד יכול להיכנס לפרדס. נכון? אם אתה אומר לי צריך שם, כמו שרשי אמר, ואין לי את השם, אני לא יכול. אבל אם כל אחד יכול להיכנס לחדרי ליבו, וואלה, זמין. הכל בסדר. זה המתח הזה בין המקום שכל אחד...
לא, יש לו איזה כמה שלבים מקדימים.
שם את הראש בין הברכיים, מסתכל לאדמה, בסדר.
זאת אומרת, הדברים הידועים.
בסדר, אבל זה כאילו... זה ברגוע.
אבל ברור כאילו ש... אני חושב שקראנו את זה, אני עכשיו התחלתי לדמיין, כאילו? אז הייתה התנועה טבעית...
מה, נכנסת?
כשקראנו את רבי היגיון, התחלתי לדמיין כבר איך אני עושה את ההוראות, כאילו?
תחזור לשי. בלילה.
בלילה, לא, אבל... הנקודה של... לא, אני אגיד את הסוף, אז אני קורא לך האחרונה. כשמיד שהתחלתי, הייתה בתנועה ומיד... טוב, אני לא באמת מבין מה כתוב פה, כאילו אני לא מספיק יודע... כנראה שאני לא אצליח לדייק מספיק בשביל לעשות את זה.
ויש שמות ידועים ויש שמות
ידועים. זה לא באמת שאני יכול להיכנס.
הנה, אבל צריך להיות צדיק לזה, למדה, נראה שמיים, הולך עם ציצית צמר.
כן, שהנחתי, כן.
לא, הוא אומר...
באמת, באמת.
מה אתה יודע, שתכונות, יש לי תכונות... איך הוא אמר?
תחושה.
מישהו אגון בכמה מידות זכורות ומבוארות, ידועות ומובנות, מוכרחות.
תמיד חוכם? תמיד חוכם, למדן? אמרנו, איפה ששואלים משורר את שמו?
לא, זה נגיש יותר.
אני חושב שזה דווקא מובנות, דווקא יותר הגר ש...
מובן, אדם טוב.
איך להתפלא בטעות לפרדס הזה?
מובן,
כאילו, יש פה גם שתי הפרשניות, אבל אם אתה כאילו, אם אתה רוצה להגיד שאתה רוצה להיכנס, אז באמת אתה יכול להבין את זה ככה. אבל אני כאילו, באינטואיציה שלי מיד אמרתי, אין סיכוי שאני באמת יכול להיכנס לשם.
כי מה? כי מה?
שאני אכנס.
למה לא?
כי אתה לא מצייר עכשיו,
כי אתה מצייר את רשי.
לא, אתה רשי. הוא אומר לך, תשמע את זה!
תלמד עוד 5 שנים תורה,
ואז... קראתי...
לא, אבל הוא לא מדבר על תורה. אין לי עוד למדן אצלו.
תהיה מוכשר.
תהיה בן אדם. מעין שלח קיץ של הרב עמיטל. בעצם, זה הגושניקים. הם נכנסים לפרק. לכן יש, אגב, אני אומר בדיחה על חשבונם ואז אני אתחרט, לכן יש 4 ראשי ישיבות לגוש. זה חבר'ה נורמליים, מסודרים, בורגנים, בערב הם שמים את הראש בין האמריקאים, וזה נגמר. כן, זה כאילו זמין כזה.
מי שם את הראש בין האמריקאים?
זה הראש שישי ו... כאילו אני מרגיש שהם פתאום הם הפכו את זה לזמין.
זה לא זמין, צריך להיות גם נורמלי וגם אחרי זה
לעשות את זה... אבל אין פה ידע איזוטרי שעובר באיזה סוד, באיזה ש... הוא כל הזמן אומר לך, ידועים! נכון? לא? ולדבר לקיר? מה? כאילו, אדם צריך לפלל מול קיר? אני אומר, זה שתי מוטיבציות. בוא נראה איך הרמב״ם כדרכו, מה הוא עושה, האם הוא מושפע יותר מרשי או מתוספות. עד אם אתה חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו, שנאמר פן יסור מלבבך כוימך איך כל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח, וחייב לשלש זמן למידתו, שליש בתורה, שליש בתורה שבעל פה, שליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר, ידבר וידמה דבר לדבר וידין במידות שהתורה נדרשת בהן, עד שידע אך הוא עיקר המידות ואך יוציא האסור והמותר, יכול לצא בהן מדברים שלמד מפי השמוע, ועניין זה נקרא תלמוד. כיצד? הבעל אומנות יהיה עוסק במנחה שלוש שעות ביום ובתורה תשע, אותן התשע קורה בשלוש בתורה שבכתב, שלוש תורה שבעל פה, שלוש מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב, ואינו פירושן בכלל תורה שבעל פה. והעניינות הנקראים פרדס בכלל התלמוד. מה זה? הפרדס?
לא אמר.
לא אמר. אוקיי. ענייני ארבע, עכשיו דילגתי ליסודי התורה. ענייני ארבע פרקים אלו שבחמש מצוות אלו הם שחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס, כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס. אף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריים. ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס. שימו לב, פעם ראשונה שהוא עושה אחד ועוד אחד שווה אל תלמד קבלה לפני גיל 40. למה? אין ראוי לטייל בפרדס. שאיזה פרדס זה? שזה בעצם מתכתב עם ארבעה נכנסו לפרדס, נכון? לא עשינו את זה עד הרמב״ם, אלא מי שמתמלא כרסו לחם ובשר, ולחם ובשר ולידע אסור והמותר כיוצא בשאר המצוות.
מה רע בפשט
בדרש וברמז? את הסוד אני מבין, אבל מה רע בהתחלה של... כאילו, למה אני צריך מלות קרסים? במה אני מלא קרסים? אני לא יכול להתקדש לבלי הפשט, בלי לדעת הרמז, בלי לדעת את ה... איך אני אדע? מה זה?
הפשט אנחנו כאילו רוצים...
השימוש במילה פרדס, כאילו...
אבל תבין, זה וורד ש... כשארבעה נכנסו לפרדס, אף אחד מאיתנו לא שם אפוסטרוף על הפרדס. ארבעה נכנסו לפשט, רמז, דרש, סוד? לא. הם נכנסו לפרדס, עם מתים וציפורים, נכון? זה פרדס.
מה זה פרדס?
מה זה פרדס? מי החליט שפרדס לראשי תיבות פשט רמז רסוד? ומתי זה הגיע? אתה רואה פה שהרמב״ם אינטרסנט לחבר כאילו.
זה לא שומע.
שנייה, הוא אינטרסנט לחבר את הפרדס הזה עם...
הקבלה.
נכון? זה
כאילו סודות התורה.
סודות התורה. לאפוקי, מכאלה שכתבו שנכנסו לפרדס זה המושכלות. שכאלה שכתבו זה המושכלות. איך הרמב״ם, הפרדס זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה. הראיה שכל זה מופיע בפרק שני בחגיגה, אין דורשים, ומבחינה זאת הרמב״ם הוא פשטן. ואני אומר לך, אתה רוצה להיכנס לפרדס בכיף,
לא על בית אמריקה,
לא על בית אמריקה, אתה צריך ללמוד הרבה הלכה. למה? כי אז אתה רגוע, אתה מתון, נכון? מה עם גיל 40?
עדיין.
מה? כתוב?
מתקרב.
כתוב גיל 40?
לא, שמה.
איפה נהיה גיל 40?
זה לא
חוי, לא? מי המציא גיל 40? כן, יפה. ואף על פי שדברים, זה כבר יותר מאוחר, אנחנו נראה שח על שולחן ארוך. ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותם חכמים, שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הבאה ורע. ואף על פי כן ראויים הם להקדימן, שאין מיישבים דעתו של אדם תחילה. קודם אתה מתחיל במעשה הבאה ורע, שזה דבר קטן. אם אתה מצליח, לך על הגדול. קודם אנחנו מוציאים את השוטים של הרב קוק, תראו, הוא פה עיסק ולמדן, ואז תבינו שגם אורות זה הוא. זה כאילו, זה המוטיבציה. אתה צריך לשחק באיזה מגרש, כדי שנאמין לך. אמר לי חבר, עושה דוקטורט, שאלתי למה? אמר, אני רוצה להגיע לפוליטיקה. פוליטיקה, כדי להסביר לכולם שאתה לא עוד אחד ממחנה יהודה, הדוקטור. הוא אמר לי, תראה איך מסתכלים על שטייניץ, אתה צריך לעשות דוקטורט. לא יודע. לי אין יצר אורי לזה, אז אני פתור, אבל... אמר, אני עושה דוקטורט שיקשיב בו.
כאילו, זה
איך שמסתכלים על זה. לא, לא הבנתי את הסבור, אבל כאילו זה אדם רציני, הוא לא שלף, הוא לא קרא עיתון. דוקטורנט. טוב, ועוד שם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם כדי לנחול חי עולם הבא, ואפשר שידיהם הכל קטן וגדול, איש ואישה בעלי רחב ובעלי קצר, אחד הרמב״ם עם הידועים. זה מתאים לכולם, גם בעלי לב רחב, גם בעלי לב קצר. הפרדיס לא מתאים לכולם.
רגע, איש ואישה אומרים ללמוד אביי ורבא?
כן, אביי ורבא.
גם אישה.
גם אישה, אביי ורבא. החידוש הזה גם בעלי לב קצר. אחי, אני עם לב חלש, אל תעשה לי זה, גם תלמד דף יומי. זה לכולם. דבר גדול זה למעטים. אוקיי, בואו נראה איך מרן כותב על זה שולחן ערוך. חייב אדם לשלש לימודו שליש בתורה שבכתב, היינו 4:20. שליש במשנה, היינו תורה שבעל פה, פרש תורה שבכתב, בכלל זה שליש בתלמוד, היינו שיבין וישכיל אחי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עיקר המצוות, ואיך יוצא האסור והמותר. וכיוצא בזה דברים שלמד מפי השמוע. כיצד? היה בעל אמנות ועוסק במלאכתו ג' שעות ביום, בתת, בתורה. קורא ג' מהם בתורה שבכתב, ג' תורה שבעל פה, ג' דבר מתוך דבר במה דברים אמורים בתחילת לימודו של אדם. אבל שיגדיל בתורה ולא יצריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד תורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. אומר הרמ"א, יש אומרים שבתלמוד בבלי הוא בלול במקרא, במשנה, בגמרא, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל. נכון? ולכן אדם לא צריך ללמוד תנ"ך כמו אצלכם בישיבה, מספיק שהוא למדן.
יש ב... ראיתי ספר שקוראים לציור, ספר המקראות שבתלמוד בבלי.
ניקול תנ"ך מצומזר. כן.
רק
אם מספיקים
שופיעים בגמרא.
זה מה ש... התנ"ך שהיה תמיד חכם. ואין לאדם ללמוד כי מקרא משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלימוד שאר החוכמות. אדם צריך ללמוד. אתה הגעת לפה כדי לצבור, ולכן זה מה שתלמד ולא שאר חוכמות. ומכל מקום מותר ללמוד באקראי בשאר חוכמות, בלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזה נקרא בין חכמים טיול בפרדס. מה זה פרדס?
טיול
פרדס, כן. מה זה טיול בפרדס? הרמב״ם לימד אותנו של טייל בפרדס זה? מלמד הרי מה? מה זה?
חוכמות חיצוניות.
ארבעה נכנסו לפרדס, ארבע בחורי ישיבה, הלכו לאוניברסיטה. זה הסיפור. נכון? זה הרי מה, אתה אומר, הרי מה, איך הגעת לזה?
האמת שגם זה מסביר יופי, אתה
זה כמו קיבל דוקטורט.
לא, זה מתאים לנו לדף שלו כאילו.
הרב דוקטור...
ארבעה נכנסו להרצוג, אחד לא סיים את התואר, השתגע. אחד מת. אחד רצה לשרוף את המועדון, אחד קיבל.
תעודת הוראה.
זהו, קיבל את התעודת הוראה. יש לו בידי. איך הרמה? כן, לא פשוט. איך הרמה הגיע לזה?
זה למה לא פשוט להגיד
לו. מה?
קורא את הרמה, הוא אומר, אתה מדבר הרבה מעצים
של סרטבה, כמו נהיה את החלים, חלים של אריסטו,
בוא ניגע לך עוד שלב,
שלא
לא
מסכים
לדעות, אז
הוא
לוקח את הרמה,
והוא הופך
אותו.
לגמרי. עכשיו, הנה הוא...
אם הראש הוא פשוט רוצה לקחת את האנשים למקום הזה של הרמה, אפילו לא ניכנס לזה, לא יודע להרגיש שיש שם איזשהו משהו טוב.
אבל זה נורא מעניין, מה הדבר שיותר מפחיד אותי? שהישיב הבוחר שלי ילמד קבולה? או שיעשה קורס באוניברסיטה פתוחה?
בקבלה.
בקבלה. מול מה אני שם את התותח? אה? איפה אני שם את התותח?
באוניברסיטה.
יותר נורא. אבל בקבלה הוא משתגע.
זה
בפנים, זה
בחוץ. אוקיי, אתה אומר משוגע אנחנו אוהבים, יש לו קדוש ברוך הוא אמר רב נחמן אוצר של משוגעים.
לא, אבל
תראה את הרמב״ם, ופתאום פה הוא נזכר ברמב״ם, אין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמילה כרסו בשר ויין ולידה איסור ויתר ודיני המצוות. אחרי שאתה משלנו ואתה פויסק רציני והתעסקת בהלכות מליחה מספיק זמן, אז אתה יכול להגיע לדבר עצמו שזה חוכמות. כן, יש את התיאור של הרמה, שהוא רואה את העם הולכים על הנהר שבת אחרי צהריים, אז הוא עוסק בחוכמות. הדבר עצמו זה קבלה, או הדבר עצמו זה החוכמות? מה זה הפרדס? בין כך ובין כך, שניהם סבורים.
זה טיול, זה טיול.
ברור שזה חוכמות מחשבה ופילוסופיה, או שחוכמות
להנדסת חשמל? כל משהו לא פויסקים, ולא... מקרא, משנה... אבל הוא אומר לך די מפורש. מקרא, משנה, גמרא ופוסקים, זה מה שאדם לומד.
אז מה זה יכול להיות פיזיקה? לא בכך... הפוך, יותר גדול שפיזיקה מאשר חוכמות ספרי מינים.
לא, זה פשוט, בלבד שלא יהיו ספרי מינים זה פשט.
אה, לא יהיו ספרי מינים נושרים מחיקוע.
בסדר. אז תראו מה היה לנו. אם רשי דיבר בהתחלה על איזה מיסטיקה משולבת במאגיה ושהוא אומר את השם ועולה למעלה, הנכדים כבר הקלישו ואמרו הכל בתוכו. הם הלכו לדעת רבי גאון. הרמב"ם מול הרמ"א, הרמב"ם אומר לא, זה לא חוויה וזה לא מיסטיקה וזה לא פסיכולוגיזציה, מה זה פרדס? קבולה. מתי קבולה? אחרי שאתה למדן, אחרי שאתה יודע הלוכה. למה? כי אתה שפוי, אני רוצה לבדוק שאתה נורמטיבי, נכון? זה כמו אנחנו לא מקבלים אותך ליישוב אלא אחרי מבחן פילאט 7 שעות אצל גרפולוג, ואתה צריך להוכיח לנו שאתה נורמלי. למה? לא רוצים היישוב שלנו לא נורמלי, שהם יישארו בירושלים. זה אוצר של משוגעים, זה ירושלים. מה, אתה חושב שאתה יכול סתם להתקבל ליישוב פה בגוש, בנימין? 7 שעות אצל... 7 שעות צייר לי עצים. אין בחינם, 1,500 שקל שלא חוזרים, מישהו צריך לחיות שם.
אבל דווקא הרב, אני לא חושב שלוקח את זה למקום מוקלש יותר. דווקא המקום שלו נורא חלק, כאילו... כמו שאתה אומר, התירוף... זה לקחת את זה מהמקום ה... במקום שזה... כאילו אם אני אצל רשי זה ממש קורה בעולם, הדברים האלה, כאילו זה בריאליה, אפשר לראות אותם, אז זה הרמב"ם זה פשוט הכל קורה במוח, אבל דברים לא פחות חזקים.
שמה?
זו הקבלה גם יכולה לשגע אותך, היא מאוד חזקה, צריך להיות שפוי לפני שאתה לומד אותה, ולא... זה בונה לעבוד כאילו בתוך המחשבה, בונה עבודות במחשבה.
ולכן?
לכן זה חזק באותה מידה.
כן, אבל...
זה לא פחות גרוע, זה גם למות באיזשהו מובן, וזה להשתגע זה אותו שיגעון. אין הבדל בין זה שמשתגע בגלל שהוא באמת היה בפרדס, או בין זה שמשתגע בגלל שהוא היה בפרדס במחשבה. שתי בסוף משוגעים.
ואיך אתה מבין את הרמ"א? מה זה ארבעה נכנסו לפרדס ולמדו חוכמות? אגב, אז כמו שאומר אוריה, אז הגיעו השח והגיעו נוספים ואמרו תשמע גיל 40, כי אין אדם עומד על דעת רבו עד גיל 40 וכו' וכו', ואז כבר אמרו המחקרים מדרך הלצה שאנשים פשוט היו מתים אז בגיל 40. אם שרדת אתה בעצם, אנחנו לא רוצים שתלמד, אנחנו אומרים עד גיל 40 זה בעצם כן, אתה כבר בסוף, איזה בלגן כבר יכול לקרות? להשתגע, ממילא זקנים משתגעים, זה כאילו בסדר, זה מתכזז, השיגעון מתכזז. עדיף שנאמר שמשתגע כמעט קבול.
אבל אתה יכול לך
אישית, אז אתה יכול... לא, אתה חושב שאז זה בגיל... זה בן נחמן... הנכד כבר, כן. עכשיו, זה מעניין...
איך הגיעו את זה שבתי בגיל 40?
לא, לא, הם כאילו ניסו לטעון, אני לא יודע על סמך מה, שזה אירוני.
תראה, ארי עד לא למד קבול לפני, הוא מת לפני גיל 40.
כל המקום נפטרו בגיל 40, זה כל הקטע.
טוב, עכשיו הזוהר ינסה לקחת את הארבעה האלה, לדבר על ארבעה יסודות, כל אחד מהם הוא יסוד, לא יודע למה, שמתי את זה בדף ובסוף השמטתי, טוב, אני רציתי שנלמד את זה שבוע הבא. אז הזוהר ידבר על ארבעה שנכנסים לפרדס. מה זה ארבעה נכנסו לפרדס? אומר הזוהר, ארבעה יסודי. יש ארבעה יסודות בעולם, כל אחד הוא יסוד, ואני עכשיו אסביר לך. אוקיי, מחילה ששמעתי זה ברגע האחרון מהדף, תאמינו לי שאני קורא את המקור. אלישע ירד למטה בצד השמאל שהוא אש, ונחית בי ולא סליק, וצד האש זה הכי מסוכן, כיוון שבעצם יש לו אש אחרת, אש זרה, מהאש זוהר הוא הפך את זה לאש זרה, על כן נקרא אחר. בן עזאי נחית ביסודה דאפרה, ולכן יקר בן השם המוות לחסידיו, בן זומא נחית ביסודה דרוחה, והערה ברוחה אחרה דמטה לסתר מסבא דאיקרי פגרה, משום כך פגע בו ולא נתיישב. ועד שאנחנו מגיעים לרבי עקיבא, שהוא נכנס בשלום שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום, אז יש לנו אש, רוח, אפר, ורבי עקיבא, כמו שאלישיב אמר, אל תגידו מים מים, כי זה בעצם אתם צריכים את היסוד מים. כל עוד אתה אומר מים מים, מסתבר שאתה לא ביסוד מים, ולכן חוסר במים, זה הסכנה. ארבעה נכנסו לפרדס, מה הסכנה? נכון? אין להם מה לשתות, נכון? בטיול מה אנחנו צריכים יותר מהכל? מים. אין להם מים, מתים בצמה או משתגעים או מקצים בנגיעות ורוצים לאכול.
אז אולי זה מסביר קצת על מלך
קצת בלחם ובשר. יש לו רזרבות,
יש
לו
כאילו
סודר. אוקיי, עכשיו הופך רב צדוק, מה זה הטיול בפרדס? הוא אומר זה בעצם לומד התורה, לומד התורה בפרדס. כל לומד תורה במובן מסוים נכנס למרחב הפרדסי, וכן המטיילים בפרדס יש להם מסירות נפש בשביל אהבת תורה, שהרי יכולים לטעות כאלישע אחר. הכי פשוט לא לצאת לטיול, זה מסוכן. 75% אתה לא יוצא טוב, נכון? זה הסתברותית. ומי שליבו שלם בכל שלוש מדרגות האהבה, הרי זה זוכה כרבי עקיבא שנכנס בשלום ואחר, ויצא בשלום, ואחר לא היה שלם בכל לבביך, כמו שאמרו, תינה הייתה בליבו, שזה נגד אהבת השם יתברך כנזכר, יצא לתרבות רעה. בן הזה נפשו חשקה בתורה, זה נגד כל נפשך, ואהבת התורה, רק שלא היה נאה מקיים. כן, הוא נאה דרש, ועל זה אמרו כל האומר אין לו אלא תורה, אף תורה אין לו, שזה חיסרון באהבת תורה כשאינו מקיים, והוא חיסרון באהבה דכל נפשך, לכן עונשו בנפש ובמיטה.
מצינו בכל
נפשך ובכל מודך, כן, כל אחד נפל בכל נפשך, בכל לבבך ובכל מודך. רבי עקיבא היה שלם בשלושת אלו, וזה נכנס בשלום ויצא בשלום. כדי להיכנס אתה צריך נפשך, לבבך ומודך. מצינו איך?
לא יודע
אם
הוא
מעבד,
אבל
הדבר
של המוות
של רבי עקיבא, כאילו, זה אגב על הפסוק. זה יצא שעושה כאן, הוא כבר נפשך. כן, כן.
זה בין אחד לאחר.
אחד לאחר, יפה. הוא באחד והוא באחר. מצינו בברכות, מחזקיה גם כן מות תמות על שלא קיים פריאה ורבייה, שזה מי לא קיים? בן עזאי. ובזוהר פקודי דהו ידבק באפר. אגב, אתם זוכרים, הזכרתי פעם את החידוש של אדמור זקן בהלכות שלו לגבי בן עזאי. מי יכול להגיד על עצמו שהוא בן עזאי? אני לא מתחתן, אני למדן. נו, שמה?
לא, אני
זוכר
נכון, נראות נשמע שבאמת אפשרי, כאילו לא, הפוך.
כל אחד יכול להגיד אני לא מתחתן?
אחד אומר שאפשר להיות עד איזה שהוא הגבלה, אבל חייבים בסוף להתחתן, אין מצב
שזה הרמב״ם. לכן הרמב״ם מתחתן, אתם יודעים באיזה גיל? תחזיקו חזק, פה כל הרווקים שהרבנית עושה להם סרטים בלילה, או לא עושה, או לא מחזירה, בין כמה הרמב״ם מתחתן? 49. בסדר? לכן רב אברום אמר לי שהוא בגיל 32 בא להודיע לרב אברום מרדכי אפשטיין שהוא מתחתן. אמר לו מרדכי אפשטיין, מה אתה רץ שפירה? אמר לו 32. אמר לו, נו, הייתי יודע שאתה 32, הייתי חוסר, מה אתה רץ? 40, הרמב״ם 49, זה גילי חתן. רגע, זה...
לא, לא רק כדי שכן, שיש בן הזה, כאילו,
אוקיי, עכשיו בא אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה, וזה פלא. מה כל אחד? גם אם הוא לא למדן, גם אם הוא חוזר על על ה...
יושב
בכולל. יושב בכולל ו... כן, מין טיל עם זוגר כזה, גם יכול לא להתחתן. זה בהלכות תלמוד תורה, יכול לא להתחתן. הוא אוהב את התורה. מי ידע שתגיד לו שחייב לכתוב כל שנה חידושים? עושה רק חזרות, זה גם טוב. זה מעניין, הקשר הזה בין אדמור זקן לבין הזי. אז בין הזי נפשו מת בזור פקודי דו ידבק באפר, וידוע דרה שביסוד האפר הוא עצלות בקיום מצוות. שמה העצלות? זה בפרו ורבו. בצדוק יש לו עניין מיוחד עם אנשים שלא קיימו פרו ורבו. אוקיי? הוא גם באיזה מידה במודע שווק את המצווה הזאת. הסיפור מספר שהוא הגיע לשפת אמת, והשפת אמת אמר לו, תחזור לאישה שלך, אם תחזור לא היה דבר, תחזור יהיה לכם ילדים. ולא חזר, לא חזר. מה? ובעצם בן הזי עוזב את המצווה הזאת, ידבק באפר, וידוע דרה שביסוד האפר הוא עצלות בקיום מצוות. ואחר ידבק באש. כן, אמרנו אפר, אמרנו רוח, זה מהזוהר. הנה האש שממנו עקס, שנקרא בלשון הכתוב אש, וכן התאווה בדברי חזל, חזי דעת נורה. ובן זומה ברוח שממנו בא ליצנות והתפארות, שזה השגעון. ואגם דאצ לא היה הכל קודש קודשים גדר שאמרו ברק כולל אל שמשני. כן, בן זומה הוא מתפאר, אחר כך נראה גם בגמרא שלנו או במעלה הר הבית, בא כל אלה שמשני והוא לשיטתו כל העולם כולו לצוות לזה, כך הוא האמת לעמיתו, כפי שעדיין לא נשמח, היה זה לקצת חיסרון. הוא לא סמוך, לכן קוראים לו איך? בן, לכן קוראים לו בן זומה. וכמו ששמעתי על מאמרם ששאלו את בן זומה מהו לסרוס אי קלבה, שהוא אם לא נתלוצץ מבריאה יותר פחותה של בריאות ואין כאן מקומו, ולכן אמרו פן תסבאנו, שקיבל יותר מהראוי. באמת חוכמתו מופלגת מכל העולם כולו, שמצד זה נמשך התפארות נגד הכל, כדי דרך שאמרו בזכריה ראה עצמו למעלה. וכמו שאמרו בן זומה יצפה לחוכמה, זה מין חוכמה אדירה שלא יודעת להכיל את עצמה בתוך כלי העולם הזה, ולכך עונשו נפגש הוא היעדר חוכמה. העונש של הגאון הזה זה הגובל בשיגאון, גאון גובל בשיגאון. חוכמה אדירה שלא יכולה להתקייל בכלי, לכן אנחנו מבקשים מחלקל חיים בחסד, תן לנו כלים להכיל את החיים שלך שאתה נותן לנו. לפעמים תוספת חיים אי אפשר להכיל אותם, מחלקל חיים בחסד. זה חידוש הערים, היה מדבר הרבה על הכוונה מחלקל חיים בחסד, להכיל את החיים בחסד. בן זומה מין אין סוף כזה, טירוף, איך אפשר להכיל את זה? משתגע. ולפי שהפגם באהבת ישראל הנפגע ויוצא מדעת, הוא מובדל מאהבת רעים. כן, הוא לועג, יש לו איזה התפארות, יש לו איזה גאווה, הוא בעצם מקבל את השיגעון, השיגעון שיש פה איזה פגיעה גדולה. כן, פרק החויבל, איך מעריכים את הבושה, אומרת שם הגמרא, שותה אין לו בושת, ואז שואלים, אבל מה הבושת של המשפחה? כלומר, זה שיש שותה במשפחה, זה פוגע בכולם. תראה שותה וקטן פגיעתן רע, אבל רבי עקיבא נכנס בהיכל האהבה, כי הוא יען שם בזוהר, שהיה שלם כל חלקי האהבה יצאה בשלום. אם אני מנסה להמיר את זה, יש לנו פה ארבע ורסיות. יש ורסיה של אחור באחור, פנים בפנים, פנים באחור ואחור בפנים. לאמור, רבי עקיבא הוא האתרוג שלנו, הוא הפנים בפנים, יש לו גם טעם וגם ריח. אחר מקצץ בנטיות, אחור באחור, אחר אחר באחר. בן הזי ובן זומה הם בעצם שתי האופציות. אחד יש לו טעם ואין לו ריח, שיש לו טעם ואין לו ריח זה בעצם הייתי אומר אולי התמר, הלולב, הפנים באחור. אחד יש לו ריח ואין לו טעם, זה ההדס, זה החור בפנים. כל אחד יש לו, יש לו איזה, איזה משהו, יש לו ריח אבל אין לו טעם. יש פה איזה, איזה תיאור של מסע שבאמת מגיע לפתרון, מגיע לקו האחרית, מגיע להשלמה. שאני חושב שזה באמת שאלה מאוד נוקבת.
זה מגיע להשלמה רק של אחד מתוך הארבעה.
כן, 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 שזה זה, זה נורא, תחשוב רנדומלית, מי תקע לי עדך שזה
זה דווקא. זה לא סוף טוב, זה לא פיין, זה, יש פה זה אופציות ששלושה מתוכם הם...
הרוב הסיכוי שגם אתה וגם אני לא נהיה ברבע הזה. איך באמת הולכים בעולם? כלומר, התחושה היא שלפתח כל אדם רובצת תחושת ההחמצה, השיגעון, הקיצוץ בנטיות. אני הלכתי על איזה מסע ויום אחד אני מסתכל, בסדר, קיבלתי שני מיילים מחברים, לא סינכרנתי אותם אחד המשנהו, כל אחד רוצה להזמין אותי לבית קפה. זה משהו, הזמין אותך לבית קפה אחרי כמה שנים שאתה נשוי, תדעו לכם שזה געגוע גדול. כל עוד אתה לא נשוי יש לך לגיטימציה, זה בסדר, אבל פתאום מה, למה לצאת לבית קפה? כאילו בית קפה זה הכי מאוס, למה בית קפה? כאילו מה, מה יש בבית קפה? אבל אתה לא יוצא, אתה רואה את כולם יוצאים, את ליברמן יוצא עם הרבנית, את רובי, לא? שי ידווח לכם איזה תפריט כל אחד מהחבר'ה בקבינט אוהב. וכישיבות הקבינט אוכלים את האוכל שלו.
וזה המדינה נראה
כך. מה אתה מכניס להם, אה? עכשיו, טוב, שניהם במשבר גיל 40, בסדר? כל אחד מהם... הלוואי, כל אחד מאיתנו עשה רבות, פעל רבות. אחד בימי חשוב, אחד דוקטור חשוב. משבר, החמצה, זה לא מה שרציתי. אז כמובן, משבר גיל 40, זה לגיטימי וזה, בסדר, האישה שלהם מוכנה לשחרר אותם לערב לשבת איתי לקפה. אבל מה זה התחושה הזאת שאדם הולך בעולם ואומר זה לא זה? יכול להיות שרבי עקיבא, שבעצם א', הוא מתחיל הכל נורא מאוחר, הוא כבר ראה משהו לפני, ב', יש לו איזה נכנס בשלום ויצא בשלום, זה להשלים עם הכניסות והיציאות שלי, זה להשלים עם זה. זה תהליך מאוד מורכב שאני מוכן להסיק להיאבק בלי לצלול למטה. זה נכנס בשלום ויצא בשלום. לא פעם מי שמפסיק להיאבק שוקע. איך אני נמצא באיזה השלמה עם המקום שלי בלי לאבד אותו, בלי לטבוע בו, שיש בו להט, אבל להט מבוגר. יש דבר כזה? יש רגילה? יש דבר כזה? או שאני במין אוקסימורון? אנשים שיש להם להט הם מסוכנים, זה יכול להתנפץ. הרבה פעמים אני קצת מרחם על החברה שבה אנחנו נמצאים, אני אומר, אין לנו אנשים עם לעץ בנורמטיביות סוד הגאולה, אני רוצה כזה טירוף של הרב ברלנד כזה. אבל זה גם, אתם רואים, כן, בסדר, אני אומר שלא לפני 10 שנים, לא בסשן הזה. אני זוכר שהייתי, כן, נגיד לפני 15 שנה הלכתי לשיעורים שלו, אמרתי איזה לעץ, איזה לעץ, אבל גם ברחתי מזה. אתה אומר יש איזו סכנה, והנורמטיביות יש בה משהו מגן, משוחך, כמו המזוודה הזאת של נסראללה, היא מגינה עליך, הם יורים עליך, אבל יום אחד אתה מגלה שאף אחד לא יורה עליך, נכון? יש פה משהו, נכנס בשלום ויצא בשלום, זה איך אני הולך בעולם ומקבל את ההכרעות שלי בלי לאבד שוקה, בלי להיות סחריני כלפי הקיום שלי. זו שאלה, אני חושב, מכריעה בחשיבותה. שלא פעם, אנחנו, הקבלה הזאת היא נראית לנו מסוכנת, מאבדת מאבק, משחף. כן, אומרים שבעל שם טוב אהב לאכול דגי סלמון, כי דג סלמון שוחה הפוך. פתאום אני מפסיק להיות דג סלמון. אני כאילו שוחה עם הזרם, וואלה. הבנתי, בעולם יהיה איזה מקום לסתם חולמים. זה טוב, אני... וכיוון נכנס בשלום ויצא בשלום, זה כוח מיוחד. איך אני נכנס בשלום וגם יוצא בשלום? אבל אני נכנס ויוצא, אני לא מתמכר לשלום. לא פעם התחושה שאנשים שמדברים על שלום, אין להם נכנס, אין להם יוצא. אנשים שיש להם נכנס ויש להם יוצא, אין להם שלום. דוד המלך לא בונה את בית המקדש, מי בונה? שלמה. הוא יהיה איש מנוחה, כתוב בדברי הימים. אבל מצד שני, שלמה הבן של דוד. סתם, אני אפילו לפעמים מסתכל על הדור הקודם, כן? אנשים פה, חנן פורת, הרב לוינגר, נוספים. איזה כוח, איזה ויטליות. אני לא רואה את זה בדור שלנו. אז תגידו שיש, ואני... הם לא מסתובבים פה, צפונית לנו יכול להיות, אבל לא מספיק. נכון? אתה אומר אין. כאילו, משהו באוויר נקלש. לפני 40 שנה היה איזה כוח. אולי לכולם.
למרות ש... אבל גם נשארות, כאילו יש, זו דבר, יש שם, יש משהו שכן שם, כי תמיד, או נגיד אחרת, מגודל המבט שלנו, תמיד יש לו כמיהה למותר גדול, אבל באמת, כאילו, הילדים שלנו מסתכלו לדור שלנו ויגידו, איפה הדינוזאורים, איפה האנשים הגדולים,
כאילו. אני ראיתי פרסומת שלנו ב...
אל תגיד איפה.
כן, לא משנה. והיה בחור צעיר שעומד...
בעלון שבן.
והיה בחור צעיר שעומד שם ואומר, אתם תגידו עלינו שאנחנו חסרי ריכוז, ואנחנו לא ממוקדים, ולא זה, ואנחנו נקרא לזה... ואז כאילו, את כל התכונות הרעות שכאילו אומרים על הצעירים היום, ואז הוא יגיד, לא, אנחנו נקרא לזה אנרגיה ומרץ ורצון ושאיפה ו... וזה דור שיש לו, איך זה נקרא, מולטיטאסקינג, וזה דור שרוצה כל מיני דברים ונמצא בכל דבר והמוח שלו יודע הרבה דברים. כאילו אני לא מסכים עם התכונה הזאת שהיה איזה דור מאוד לא אמביציוזי. זה שהמלחמות שלנו הן כבר לא ב... אני יודע, צבאות טנקים, אלא הם יותר בדברים יותר קטנים. זה לא עושה... אין פחות אש, יש מלא אש בדור הזה. יש מלא אש.
אנחנו יותר מוגנים. אנחנו רוצים יותר שיהיה לנו מקום מקלחת, וזה פעם...
זה תלוי איפה אתה מסתובב. אני צריך לעשות... שירותי קומפוסט.
זה מגן את עצמך.
אבל זה לוקסוס לעשירים הקומפוסט הזה, אתה יודע.
ממש לא.
כאילו, הטבעונות וזה, זה... משלמים הרבה על שוקולד חרובים.
או שישים בבית.
תגיד, אני מסכים, אבל כאילו, אני חושב שאנחנו מסכימים איתך, ועדיין אנחנו נמצאים במצוקה. כאילו, אני מסכים עם הריגוע שלך, ועדיין...
כל דור נמצא במצוקה. כל דור יש את המצוקה שלו.
נכון.
תראה, הדור הקודם מסתכל סתם, היום הייתי בניחום...
הדור לפניו, וגם הייתי במצוקה.
הייתי בניחום של הרבנית, אמא שלה נפטרה בשגר, אמא שלה נפטרה בת 100. 100. אז היא יושבת שבעה עכשיו, עם שי ו... כן, אתמול היה לוויה. וכן, היא שרדה את אושוויץ. בתקוף כבתקף, היא אמרה. ופתאום אתה אומר, המצוקה שלה מול הדור של אמא שלה. הלאה, זה משפט יפה, הם גרו בבני ברק, והיא תארה שבליל שבת שם יוצאים מפונוביץ', יוצאים מגור, זאת אומרת, אתם... והיינו רואים את היהדות, כל היהדות הולכת הלוך ושוב. כאילו, יש את התיאורים של הרב שגר בליל שבת בבני ברק, שלומדים משנה ברורה, שזה בעצם היהודי, שהוא בבית כנסת שם, שהוא בא לגיס שלו בפונוביץ', האח שלו עד היום יושב בפונוביץ'. לסיים או לסגור מעט את הדברים, הבאתי פה דברים של הרב גינסבורג, דברים שכתב לאחרונה, שנורא נורא העסיקו אותי, המקום שלו כמישהו שמסתכל בארבעה נכנסו לפרדס, הוא אומר לך, תשמע, לכתחילה הריבר ארבעה נכנסו לפרדס. כאילו, עזוב אותך, בוא, תהיה בן עזאי, תהיה אחר, תראו, כיצד ניתן להיות בו זמנית, גם רבי עקיבא, גם בן עזאי, גם בן זומא, גם אליש אחר. טוב, ראשית, כדי לעשות את זה, מה?
יש פתרון.
כן, לעשות את כל זה בשלום בלי לסיים את הקריירה, זה אני מאמר שניל מנוסי יכניס את הצמד מילים הזה לסיים את הקריירה, במוות, טירוף או כפירה, שזה שלושת האפשרויות, הבסיס הוא איזון נפשי שמציג רבי עקיבא. אנחנו למד, הרמ"א אמר לנו שזה הלכה, הרמב"ם אמר לנו שזה ללמוד גמרא, היכולת לחתור ליעדים רוחניים גבוהים בלי לאבד את הקשר אל המציאות הדורשת תיקון. ובאינטרפטציה שלו, סתם נורא, נורא מעניין, השפה של הרמב"ם ושל הרמ"א ושל שולחן ערוך, לחתור ליעדים גבוהים בלי לאבד את הקשר אל המציאות הדורשת תיקון, זה הלכה? הוא לא אומר. מה זה הקשר למציאות הדורשת תיקון? אולי... אה?
החיים?
החיים! אבל זה מעניין, הוא מפקיע את כל מה שכל הדורות התעקשו, זה מלא קרסו שעשו פוסקים.
לא, אבל מה שלהם היה חיים, זה היה הלוכן.
ומה זה היום?
אז היום הלוכן זה כנראה הפשט, כאילו זה לא נפרד מהחיים. אתה לא יכול... החיים הם מורכבים גם מההלכה וגם מהחיים עצמם וגם... הוא
הוסיף
עוד רובד של מורכבות, לא רק
יוצאים
הישיבה גם.
אוקיי. רק על גבי בסיס מאוזן ניתן לאמץ את דרכם של החברים האחרים במינון הנכון, כדלקמן. בן עזאי הציץ ומת, הדרך להבאת המשיח חייבת לכלול את עוצמת מסירות הנפש של בן עזאי. את הנכונות לפעול עד מיצוי הנפש, להתרסק, חרקירי. סופר על אדמור גדול ששלח את אחד מחסידיו לפעול לביטול גזרה, כאשר חזר חסיד סיפר שעשה ככל יכולתו לבטל את הגזרה, ואף על פי כן לא הציע, שאל אותו אדמור, התעלפת? כיוון שהדברים לא נגעו לציפור נפשך ולא פעלת עד מיצוי מוחלט של כל הכוחות, לא הצלחת בשליחותך.
התעלפת, לא
מתת. אה? התעלפת? מה?
אני לא מבין. התעלפת, זה לא
מתת. כן. האיזון הנפשי שומר את האדם ממוות מוחלט, אך משחרר אותו להתאמץ עד עילפון בפעולותיו לתיקון עולם. רק התעלפת. עכשיו, זה מעניין לאיפה הלכה האקסטזה הזאת בחב"ד. אני ראיתי שהרב מהר"ש כותב שאחד המאמרים שאדמור זקן אמר בכתיסה, לא הצלחתי להבינו וקיבלתי במסורת, זה מופיע בתורת שלום שהרבי הרש"ב שולם דובר מביא בשם אביו מהר"ש מורנו שמואל הרבי הרביעי, שהצמח צדק אומר לא הצלחתי להבין המאמר, כי בעת שהיה אדמור זקן אומר המאמר התגלגל, היה עושה גלגולים כל המאמר ולא היה אפשר להבין את המאמר, ולכן אני מביא לך מה ששמעתי רק שהוא היה עומד, אבל תוך רגע הוא כבר התגלגל. אז יש פה מאמר בגלגולים.
באמת? הקולות
כזה? כן, הוא עושה קולות ותוך כדי הוא אומר את אחד המאמרים, תביא לי לכותב תורה, אני אגיד לך בדיוק כזה מאמר וכתיסה. כן, זה מסירות נפש. אני חושב המסירות נפש הזה שהיה להם בדורות הראשונים על התורה, אתה מוצא את זה אצלם היום על ההפצה. כן, על ה... כן, חלק א'. אפילו תביא תורה אור, אני חושב, זה שם הוא מדפיס. נכון? זה חזק, הוא... עד הסוף. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ממש לחשוב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. זה מסירות נפש כזאת ש... ובן עזאי, אני לא בטוח שכל חברה מוכנה לחיות בתודעה כזאת.
אה? אז עכשיו זה נקודה, נקודה.
שמה?
מרגיש כי הנקודה היא, זה נקודה ברסלבית אולי קצת, שלכל אדם יש את הנקודה שעליה מוכן למצוא את הנפש. לא מוכן בכל הזמן בחיים למצוא את הנפש, אלא יש נקודה מסוים בחיים, פרט, כלשהו, שלב אתה מוכן למצוא את הנפש.
אבוך במה זהיר דפי, ומה... איפה הוא היה זוהר? נקודה אחת שהוא מוסר את עליה את
הנפש?
טוב, אז הנה המאמר, שמאלו תחת לראשי, אומר המסורת בחב"ד, זה בעצם מאמר שאומר תוך כדי גלגול. בן זומא הציץ ונפגע, כדי להביא את המשיח צריך האדם לגלות ניצוץ משיח שבתוכו. הדחף המשיחי והיומרה האישית להביא את המשיח הם סוג של שיגעון, וידוע רמז, אני משיח גימטריה משוגע. בסדר? הוא אומר, אני בסדר, זה בחור ישיבה, אני לא בסדר, זה משיח, בגימטריה. הרבי מלובביץ' דחף בעוצמה להבאת הגאולה, אף התבטא על עצמו, אני משוגע למשיח. אלו לאיזון הנפשי למנוע מהאדם להשתגע כדי להביא את הגאולה, עליו רק לשמור שהוא לא יסיים את חייו בבית משוגעים. איך עושים את זה? זה גוף העניין ש... גושניק לידו, איך אפשר להיות משוגע למשיח? אגב, אני חושב שחב"ד זה הוכחה מושלמת לשיגעון. כלומר, כן, הם מסיימים, הם הפכו את האוילם לבית משוגעים.
גם יהודים זה
קצת משוגעים. אני לא מרגיש עדיין שאני מבין איך שומרים את האיזון הזה. מה זה האיזון? הוא לא ענה, הוא טוב את היד. אחר קיצץ בנטיות, כמובן, השאלה הקשה ביותר, כיצד ניתן לכלול גם את הכפירה של אישה אחר בצורה מאוזנת וקדושה. רבי פנחס מקוריץ, מגדולי תלמידי הבשט, אמר כי כל התכונות שבעולם נדרשות בעבודת השם, כולל הכפירה, הוא הסביר, כאשר אני זקוק לעזרה, אין לי פטר מאחריות בטענת רבויית אמונה, שאינה אלא אמונה תפלה, כי השם גזר עליו להיות אני ואין לי תערב. אז האדם צריך לכפור כביכול באופן בו השם מנהל את העולם, ולפעול ככל יכולתו לשינוי ותיקון המציאות, לדאוג לעני לידי מחסורו אשר יחסר לו. גם בהקשר של משיח, אין להסתפק באני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. צריך לכפור כביכול בהנהגת השם שמותירה אותנו בגלות. תראו איזה רדיקליות, אה? לכפור בהנהגת השם שמותירה אותנו בגלות, להכיר שבידינו מופ... איך? זה בכלל. נורא מה... זה בדיוק מה... כן, כמו שאתה רואה. איך? אגב... זה נורא, זה בדיוק הסוגיה שנורא מעסיקה אותי. אבא שלי היה אצלנו בשבת ודיברתי איתו על זה. סבי בשנת 35 עדיין היה חסיד בובו ואושטריימל. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אמר, הוא הבין שאדם חייב לדאוג לעצמו. הוא הלך לרבא, הרבא אמר לו, בבל היובהו, כאילו נשארים פה, הוא עזב הכל וזהו, ועלה לארץ, הקים קיבוץ, טירת צבי, ונהיה מזה מזרוחניק, פול מזרחי, כן, כיפה שחורה ובלי אשטריים. עכשיו, במובן מסוים זה לכפור וזה שהקדוש ברוך הוא יביא משיח. זה קחו גורלכם בידכם, אף אחד לא ידאג לכם, נכון? כן, יש משהו בציונות שמפקיע את ה... את הפסיביות של היהודי המאמין באשר הוא, שיהיה בסדר, שהקדוש ברוך הוא ידאג לנו. הוא לא ידאג לנו. אם אתה לא תדאג, הוא לא ידאג. אבל שזה טליה במעשה שלו, נכון? כאילו, אני אקרא לכם נגיד פסקה של הרש"ב. בואו נמצא את זה. שאתה קורא את הדברים של הרש"ב, לצאת מן הגלות בחוזקה ולגאול עצמם בכוח עצמם. שזה מופיע, מי שרוצה לפתוח, אגרות קודש של הרש"ב, חלק א', אגרת רש כף ב', ולגאול עצמם, בכוח עצמם, לא יוכל המחזיק בתורה ומצוות בשום אופן. זה by definition שלו, הוא לא יכול. המאמין לא יכול לגאול את עצמו. מדוע? ובזה דווקא הם החיים בחיי הגלות המרה ומתחזקים בתורה ומצוות, ולא כהבטחת הרצל שיבטיחום להיות ממשלה בפני עצמם ולחיות חיים גשמיים. כי אחינו החרדים יודעים אשר הם תחת עול הגלות וצריכים להיות מוכנעים בכל מעמד ומצב שהוא. וממילא זה מייצר המון פסיביות. אחינו החרדים יודעים שבניגוד להרצל שמבטיח לך עצמאות, היהודי אין לו עצמאות. מה שאומר פה הרב יצחק זה שאתה צריך לכפור במובן מסוים באני מאמין, ולהבין שאם אתה לא תביא אותו הוא לא יבוא. הוא עדיין נשאר בתוך השפה שיבוא איזה דמות. אני חושב שבעומק, בעומק הרב קוק הפקיע את זה. הרב קוק לא האמין במשיח במובן הזה שהוא ייצר את המשיח כמשיחיות, את הגאולה כגאולתיות, כתנועה. ותראו את ההתנגדות העיקשת של המרכזניקים, חלקם, לעלייה להר הבית. במובן מסוים זה המאבק על המשיח. האם יש לי רצף של תנועה גאולית? ברגע שהלכתי להר הבית, משהו ברצף הזה הופקע. זהו, זה קרה. אני חייב לשמור על החלום. החלום הוא לא האיש. מה אכפת לך, תעלה להר הבית, עוד לא הגיע משיח, לא. כן. לא יבוא פה מישהו עם נגלון צהוב יחי אדוננו, כמו שצעק אריאל זילבר השבוע. זה לא יקרה. התנועה, התנועה, ההשתלמות, השאיפיות אל הטוב היא המשיח. שחררתי את האדם. אני חושב שמבחינה הזאת הרב קוק הצליח להבין מה זה משיח, וחבד נותרו בתוך שפה רמב"מיסטית של אי כתוב שמנטרל את האפשרות למשיחיות האמיתית. המשיחיות האמיתית זה תנועה. ולכן הרב קוק גם מתנגד באורות ישראל פרק ה' פסקה ב' הידועה לצדיק, נכון? מה הטענה שלו שם? תנועה. אשרי העושה עצמו שיריים לכנסת ישראל, שעליה נאמר כולך יפה רעייתי ומומן בך. כלומר, ההתאפסות לצדיק, ההתאפסות לאדם, היא עיבוד התנועה. אפשר לתלות את זה בהגל שדיבר על רוח התקופה והתנועה וכו', נוותר לרגע. התנועה היא בעצם גדולה על סך החלקים, היא סינרגיה שגדולה על סך החלקים. אני אומר, אני אישית זה המשיח שלי. לא מדמיין מישהו עם דגלון, לא מצליח. הילד שלי כן, אני קטן אמוני.
הדמות של הצדיק, זה איפה זה נכנס?
אשריה, עושה עצמו שירה עם כנסת ישראל.
זה לא קיים גם
כנסת ישראל. אתה תקשיב לכל הדיבורים על כנסת ישראל, בברסלב זה נאמר לצדיק, זה אותו דבר. אבל כנסת ישראל היא ישות מופשטת, ולא אדם. עכשיו, מה קורה נגיד בברסלב? עכשיו בחב"ד, גם הצדיק הוא לא אדם. הוא נכון? הוא מעבר. ואני חושב שזה הברקה, להמיר את הצדיק לכללות האומה, לדורותיה. לכן, נגיד, מי קובע מה בעדר היקר, הוא מדבר על זה הרבה, בהספד שלו על חמי ועדנת, מי קובע מה בתוך האומה, מה לא? כנסת ישראל לדורותיה. ללא אדם, ללא דור, זה רוח הקודש אשר על האומה. זה גילוי, הגילוי עצמו. ולרוח הקודש אשר על האומה, יש קצב. ולכן, מה זה הלכות ציבור? זה מושג שרב ציודה הכניס. מה זה הלכות ציבור? הלכות ציבור זה להבין את הדופק של כלל ישראל. ולכן אם אתה פויסק זה, אני חושב, זה אתוס נורא מעניין לראות איפה הוא אפילו משתלשל עד רמת הרב אלי סדן. יש למדנים, הוא אומר, אבל הם לא מבינים בהלכות ציבור. ומי שפוסק בתערובות הוא לא בהכרח, או בהכרח לא, מבין בהלכות ציבור. אתה מייצר פה מרחב שהוא מעבר לצדיק הלמדן, מעבר לצדיק המוסרי, מעבר לצדיק העושה מופתים ומתפלל. יש פה מישהו שהוא מחובר לעם ישראל, זה הצבא, לכן אנחנו חייבים שיהיו לנו קצינים. והחיבור הזה הוא בעצם נותן לי את המגע עם הרוח והגאולה. אני אומר לך, עם ישראל עוד לא שם, אל תרוץ מהר. כן? זה לעולם, זה התפקיד הצדיק, לדווח לי לא מה קורה לו. לא כנסת ישראל מדווחת מה קורה לצדיק. הצדיק מדווח מה קורה לכנסת ישראל. זה כל מה ש... זה עיקר עניינו. הוא ער וקשוב למצבה של כנסת ישראל. צד אחד הוא רוצה להניע אותה הלאה כל הזמן, צד שני, העם לא איתנו. אין מאבק בימית. זה, רואים את זה חזק מאוד בימית. צד אחד הרב כהנה בבונקר, כאילו יקוב הדין את ההר. צד שני, המציאות הזו, המאבק הוכרע. הסיפור זה כנסת ישראל, איך עומדים אותה באלף, איך יודעים איפה היא מונחת, איפה זה המקצועיות, בשביל זה צריך לשמש תלמידי חכמים בספר אורות. אבל אתה מפקיע את הפרסונה. לא עולה כי הוא זה בתפיסה הזאת שיש מישהו עם דגלון. שיהיה אדם. זה ולכן במובן מסוים אני חושב שהמתח המתח הגדול ביותר זה בין מרכז לחב"ד. יש שני משיחים. ואיך אני מביא את המשיח? מי שאומר לך שיבוא מתי שרוצה, כלומר, התפיסה הקלאסית היא לא מאיימת. הכל בסדר. כן, אני יכולים לשתף פעולה עם שעס, עם גורמים כאלה, הכל בסדר. אבל פה יש, זה הקצה. המשיחיות, השינוי הזה. תורת ארץ ישראל, שנמצאת גם בחב"ד, על גילוי טעמי תורה, על העתיד לבוא, על התנועה הזאת, הכל קלה. כן, השינוי שמתרחש, מה המשמעות שלו? ולכן זה כל כך חזק, כמו שאתם שמים לב לזה, והערתם, לכפור כביכול בהנהגת השם שמותירה אותנו בגלות, להכיר שבידינו מפתח הגאולה ליזום בידיים את הבאת המשיח. זה כל כך אנטי חרדי, אנטי המסכנות היהודית. תעשה. אתה יכול להגיד, אני מקים מתחלות, הוא אומר לך, אני מקים בית חב"ד, לא משנה. הבחן הזה, החב"ד. האיזון הנפשי הופך טענות האדם על הרוע בעולם לגורם מדרבן לפעולה, כאשר במקום לטעון נגד השם, כפי שקרה לאליש האחר, שזה הטינה הייתה בליבו, הוא טוען כנגד עצמו, הוא מתגייס לפעול יותר ויותר. כן, זה מהלך מבריא. אני לוקח את הרבה שנכנסו לפרדס, ואני אומר, איך אני עובד איתם למה להביא את המשיח? לצאת בשלום ו... אבל אני מבין שאני חייב גם את החבר'ה שנתקעו לי באמצע. אני חייב את כולם, לבילתי אידך מנו נידך, אני חייב גם אותך איתי. יהודי, אמר אדמור זקן, תפקיד של יהודי זה לעשות יהודי. אני אפשר שעשו בחרה. ואיך אני בעצם הופך את כולם לנשאים של הטירוף המשיחי. של איך
אני חייב את כולם.
אני חייב את כולם.
אלה שנכנסו פרדס, וזה לא... זה לא טוב שמישהו נציץ ונפגע או שמישהו... לא, זה בסדר, זה...
תמות על המשיח.
חייב את הלמות הזה, אני חייב את ההשתגר.
עכשיו, זה נורא...
בלתי נפרד.
זה מדהים, טיפולוגית, המסע הזה שעשינו. מי רשי, מגיה. תוספות ורב היי.
אני עוד שם.
אני אעשה אבסדר, אשמור עליו בדרך? זה כמו אחרי מסיבת פורים, לא נותנים לסדר.
לא, כי זה לא... בלב זה תמיד אנחנו שם, הם בלב יותר, באמת, לרב נחמן.
זה
פסיכולוגי.
בתומת שצבני כבר.
בוודאי. איפה הבית מקדש והקורבנות? זה הכי אובייקטיבי שיש.
אז אוקיי, אז בוא נראה. אז יש לנו את רשי שהוא המקובל. נכון? רב היי ותוספות. חסידים, נכון? הכל בלב. רמב״ם, מה זה להיכנס לפרדס? קבלה, הרי מה? חוכמות חיצוניות, זה כניסה לפרדס. ובצדוק מה עזר לנו?
כלומר, בשלבים.
או שלבים, או אפשרויות, הוא בעצם יונק מהזוהר שמדבר על מבנים נפשיים, על יסודות, מפנים את זה, והרב גינזבורג לוקח את זה הכי חזק. אכן מדובר על איך אני עובד עם ארבעת היסודות. לא רק עם יסוד המים, שזה היסוד הפשוט. בעידן של גאולה, להביא גאולה אני חייב לעבוד עם אש, מים, רוח. האש רוח עפר. סליחה, האש רוח עפר זה בעצם היסודות הקשים שכל ההיסטוריה היהודית נדחו, אבל עכשיו בבלתי ידח מנו נידח אני מביא את היסודות האלה הלא פשוטים, הקשים, קשה להכיל אותם בתוך הקדושה, ואני לאט לאט רואה איך אני מפנים אותם בתוך המערכת. אצל הרב גינזבורג זה איך אני רוצה אותם להעברת המשיח, אצל הרב קוק זה בזה גוף השם גואלים את ישראל, אני מזהה בהם את השותפות. כן, פעם שמעתי אחד שאל את הרב שרקי, מה עדיף? להיות אברך או להיות טייס? אם אני אברך, אני שייך לנשמת האומה. אם אני טייס, אני שייך לגוף האומה. אז מה, ודאי שאין עדיפות לאף אחד, ולכן אתה צריך להיות... יפה, מיכאל התקבלת למכון מאיר. כלומר, אני תפיסת ה...
לא באמת עובד. בסוף, בקצה יהיה לך שאלה בסוף שצריך להכריע, כן?
אני גם חושב שמבחינה הזאת... כן, אבל זה לא אברך.
אותו דבר מאוד יפה, אבל כאילו בסוף, בסוף צריך לבחור. כאילו בסוף צריך לבחור האם למות על זה או לחיות על זה. האם לגור בחול או לגור בארץ. אתה לא יכול באמת לחיות את ארבעתם. מה, כאילו להגיד שאנחנו חיים פה באיזונים זה לא דבר, זה כאילו... אין בזוות כאילו להגיד ש... זה לא, יש פה נקודה, מה שאמרתי בהתחלה, יש פה נקודה יפה להגיד שצריך למות על משהו, אבל אם אתה רק אומר שזה ארבע תנועות שקיימות בתוך כל בן אדם, אז כאילו מה הרווחת? אם לא נתת כלי לאיך אתה מאזן ביניהם,
מה זה
אתה אומר?
הרווחת שאתה יכול להיות, הרווחת שאתה יכול להיות גם אחר, זה גם יכול להיות רבי עקיבא.
אבל זה לא באמת, אם אתה מגדיר,
אתה באמת יכול להיות, אבל אתה באמת, אתה ודאי באמת יכול להיות.
אם אתה,
אתה באמת,
אם אתה הכל אתה לא,
אתה יודע מה, זה אפילו לא יכול להיות, אתה ככה. ודאי, זה ככה.
זה ודאי, אם אתה ככה,
זה לא משנה,
זה לא שווה.
למה לא?
זה לך מה לעשות עם זה.
למה לא? תראה איזה קידוש של כל דבר ודבר.
כאילו, מה שאת אומר, להגיד, אני מסירות נפש גמורה, אני גם...
לא, אני לא...
יש רגע שאני עובר במה שבא לי, אז זה כאילו כבר...
לא, לא,
הוא... לא בעת ובעונה אחת.
הוא מגביל לך את זה לגזרת המשיח, אתה יכול להגיד שזה לא כנה. הוא לא, הוא אומר לך, תקפור בזה שמשיח יבוא בידי שמיים. זה הטריטוריה שמותרת לך. אתה יכול להגיד, בא לי לקפור במה...
אוקיי, ואני... לא, ולעשות השתדלות כאילו להגיע לשיעור תורה, זה... נפנו לו בחוץ. כאילו, הוא לא נתן כאילו... כאילו, הוא רק אמר שיש איזונים, שיש כאילו כל מיני תנועות בתוך הבן אדם, שיש ארבע יסודות בתוך הבן אדם, והשאלה היא כאילו כמה המים נוכח בך, כמה האש נוכח בך, כמה האדמה, כמה זה, כמה הבן הזי, כמה... אז אם אתה לא נותן כלי להגיד... אתה צריך, יש אדם צריך, לא, אם הייתי קודם כמו, הייתי אומר, יש אדם שצריך להשקיע בזה, שאתה צריך להשקיע בזה, אתה צריך לבחור אחד מהם וללכת איתו.
זה, אתה מרכז לי.
לא, אני חופש כאילו את הכלי, כי אני לא אומר, יופי, אמרת לי איך אני נראה, הרמת לי מראה לפניי, מה זה עזר לי כאילו, אני...
ואז תלך כמו רבי גאון, תשב כל הלב, תשב,
עוד מרשב, עכשיו, עכשיו,
עכשיו, מה אתה, אבל אתה מגיע,
מה זה? למה, הפוך, הרבי יצחק, אין לך מה לעשות.
מה לעשות?
אומר לך, דרך אגב המשיח, יצחק לחיילת שלו, א' בג' ג', שלוש. הוא הפוך, הוא דווקא כן חינוכי, הוא כן נותן כלים. אני הייתי רוצה לקחת את זה למקומות אחרים, כאילו לא לקחת כלים, להגיד, יש בך, הנה מציאות, יש בנו את ארבעת המקומות האלה, ולא יודע מה לעשות איתם, כי זה מדבר עליה יותר, אבל פה הוא אומר, אחרי כדי להביא את הגאולה, צריך נפש, אתה צריך טירוף, אתה צריך כפירה. תעשה גם וגם וגם. כי זה הדרכים, זה שלושת השלבים,
אבל מי זה המשיח של רבי עקיבא? במודלים הללו. נכון, הוא לא אומר לי מה... כלומר, אני חייב את המשוגע, את המת ואת הכופר כדי להביא את רבי עקיבא?
כדי להיות רבי עקיבא.
להיות רבי עקיבא?
אם אתה מושלם, אתה רבי עקיבא. אם אתה שלוש...
השאלה אם רבי עקיבא היה שלושתם.
הפרדס
הוא שלושתם.
הוא לא מאבד את העוקץ שלהם קצת ברגע שהוא גודר את הטריטוריה שלהם? כן, כאילו רבי עקיבא הוא רבי עקיבא כי הוא באמת מת, באמת משתגע ובאמת מקצץ בנטיות, ופה הוא הפך את זה כאלה לתמגוצ'ים, כאילו הם חמודים כאלה, לא? מה, אתה אומר ככה?
מה זה, אין המשך לטקסט הזה?
נכון, נסתכל.
זה נראה לי ממש לא ריאלי, וגם העניין הזה של הכפירה, זה לא כפירה. ברגע שאני גדל בתודעה שאני צריך להביא את הגאולה בידיים, אני לא כופר בכלום. אני פשוט ככה גדלתי. זאת אומרת, הרב יכול להגיד את זה. יכול להגיד את זה, לא יודע מה, יכול להגיד את זה, לא יודע למי, לדור שלו, או לדור שמעליו.
אוקיי.
מה, איך הוא, מה הוא מצפה שהחזרנו לראות?
זה, אני מסכים, זה המצוקה...
אם יש מרחב של כפירה, אז בוא נדבר על זה, כאילו.
אתה תגיד לי בדיוק במה לכפור, אוקיי.
כן, מה שאתה אומר שכפירה זה כבר לחם חוקי, אז אוי, טוב, זו לא הגיולה טובה, כי אני לא יכול לכפור.
אני מסכים, זו מצוקה שאני גם מרגיש אותה, שכאילו...
זה איזה ציור כאילו מאוד... אני מרגיש שהוא קצת ילדותי, כי...
לא, זה טוב, זה טוב שאתה אומר, כן, או כאילו... המשיח זה משעמם אותך. זו התחושה שלי הרבה פעמים. אני מנוי לבית משיח, זה העיתון היחיד שאני מנוי. ולעד רבה, נכון. בית משיח זה של חב"ד, אבל המשיחיסטים. הנה, אין המשך. אתה, אחר כך עוד ראש נפעל בכל הדרכים להנעת מרכבת הגאולה. אני לא רואה שיש פה איזה כיוון. עושה דרשה, אייר.
כמה כותב ארבעה?
ארבעה נכנסו, מה שהבאתי, זה מה שיש. עושה את זה, לקחתי את זה מאתר עוד יוסף חי.
כדי
לעשות כל זה בשלום, אז צריך...
הנה, שנייה.
כדי להיות רבי עקיבא, צריך גם וגם וגם.
אבל, לא.
זה גם רבי עקיבא, גם בן עזר, גם בזמן גמר.
אבל בלי להבח.
אז זה רבי עקיבא.
הנה.
לא, אבל לפני כן, תראה מה לפני כן אומר, בהתחלה. הבסיס הוא האיזון הנפשי שמציג רבי עקיבא, יכולת לחתור לידי מוכנים גבוהים בלי לאבד את הקשר המציאות.
בלי לאבד את הקשר, אבל אתם בלעדיה.
זה בלי רבי עקיבא, כאילו.
מה הוא רוצה?
זה רמאי בריבוע
כאילו.
מה זה?
כאילו מה
הרגע
שמצאו את
הפרדס
האמיתיים,
העצים
וזה? זה הכל שם כאילו.
איתן, אני מסכים עם המצוקה שלכן המשיח של חב"ד לא שכנע אף אחד חוץ מחב"ד שהיו משוכנעים לפני זה. כלומר, הוא קלו בתוך השפה, זה התחושה. הוא קלו בתוך הרמב״ם, הוא קלו בתוך השפה החבדית, בתוך הצהוב הזה. אולי הוא לא צהוב, נכון?
ניתן צהוב בבית משיח.
כאילו, מה אתה כופר? לעולם זה בתוך, זה מוגבל בתוך, אתה כופר בזה שהוא לא יכול לבוא, אתה אומר הוא יבוא. אתה לא נותן לי, כן, הרב שגח, זה מופיע, היה באיזה שיעור של רב מרכזי כזה הרצאה, ואז הוא דיבר, צריך להאמין בכוחות, ביצירה, ואז הוא בטוח, טוב, רוצו למצלה, לא, בסוגיה. כאילו, אתה מדבר באיזה שפה שאין לה אלימה למציאות, ואתה בעצם מפקיע את האמון שלי. אני חושב, לכן האופציה זה לשחרר את המשיח. אני לא אגיר
אותך בניקים מטורפים, זה...
אבל הם לא רבי עקיבא, והם לא מחוברים למציאות, והם לא... אבל מה שהוא אומנה לפני כן, כאילו מה...
אתה אומר זה בן עזאי, זה לא רבי עקיבא.
אני לא רוצה.
וגם בשביל זה הם צריכים משקל. זה לא בן עזאי בכלל, לא בן דומה ולא...
זה לא מציני גם.
חיים באוסטרליה, לא יודע איפה, זה טירוף, הם מטורפים על משהו, כאילו. הם לא מורגנים בכלל. אנחנו הרבה יותר...
זה מעניין כאילו הניסיון של רבי יצחק לרתום אותם לאתוס של חב"ד ומשיח. אני מרגיש שאי אפשר כאילו לדבר על זה, זה כאילו זה כמו לדבר על הכפירה, זה לדבר על השיגעון. המשוגע לא מדבר, המשוגע
הוא מאוד חייב משוגע במה
שאני אגיד לך,
לא משוגע.
כן, במגבלות הז'אנר שאני...
בסדר, אבל זה גם איזה... אולי זה לא הדבר עצמו,
כאילו,
תשתמש בלשון לבית החב"ד, כמו שאתה אומר, אבל שבאמת, התנועה היא תנועה שקלת, כמו שרצה לך, דברים שצבועים בנפש. זה לכלפי דורו, זה בדיוק הדבר שכל דור יש לו את התנועה שלו, ובדור של הרב יצחקי זה ככה, ובדורות אחרים זה ככה, וכל אחד בנפש שלו זה פועל בצורה אחרת. יש כפירה כי הרי מה זה לומד תורה משלך? כאילו, יש איזה משהו, מקום שהגעתי אליו, אני חופר בו ואני מתחיל אותו מחדש. אני מתחיל אותו מחדש.
זה, אתה צריך ש...
אני מתחיל אותו מחדש.
אתה צריך לגדול, שלא יהיה ממש גדול. היה ראוי שתגדל עם זה שאתה לא מקבל את הכל, אתה כופר בחלק מהדברים שלי.
אני יכול להיות שהוא מוגבל.
לא מה שהוא אומר.
בסדר, כי הוא נע בתוך... הוא
אומר, אתה רוצה להיות יהודי שלא יודע מה, יהודי גאולי, שהוא יהודי אידיאלי, בוא תחיל בעצמך את כל שאר הדברים. אז תחיה באיזה עושר פנימי עם כל מיני תנועות נפשיות, אבל הוא לא אומר את זה, הוא אומר, תשמע, לגבי, תעשה את זה בעבודת המשיח, אתה תקפור בזה וזה וזה. לא, אם אתה רוצה, אז בוא, תקפור ב...
תשאיר לי להחליט, טוב?
כן.
כאילו,
לא חסר לי במה.
זה כמו, יש איזה מין ראש כזה. אני שאלתי איזה קרובת משפחה שלי, שבעלה הולך בכיפה בנט וכל ילדיה בכיפה שהם חסה אוזניים. אמרתי, מה יאי? אז אמרתי, שמע, הילד חייב לבעוט במשהו. אם אני אתחיל איתו מכיפת בנט, הוא יזרוק אותה. אני מתחיל מגדול, במה הוא יבעט בכיפה הגדולה, הוא יישאר בכיפה בנט. ולכן הפי... אז אמרתי, מה, עובד אצלך? כאילו, מה, זה לפי בדיוק הלוז שאת אמרת לו, אתה תשאר עם הכיפה... זה לא באמת ככה.
זה הכי מטופש בעולם. זה מה שכולנו כבר היינו צריכים להיות חילוני מיליון.
זה כי...
אם כבר, אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך להיות חילוני. כי היא תדמורה.
חול פייקון
כל בוקר,
ואז
הבן שלה
יבוא
את זה,
הופך להיות... כן, אז לא, עוד... היה לה דרוש יפה, בנימין, אני מקדיש את זה לכיפה שלך. בנימין, היא אמרה ככה, אני מגדלת את הילד שלי פרום, כדי שיהיה לו מה לפרום.
אני אבוא לדעת... שיוכל לפרום.
מה, מה, איפה את יודעת שהוא... גם פה אני קצת מרגיש, כאילו... אבל כן, הוא מייצר איזו תחושה של הארבעה האלה רוחשים בתוכי והם רלוונטיים לי.
ארבעה כוחות.
ארבעה כוחות. טוב, איזה רשם? הפעם הבאה אנחנו נכנסים לסוגיה של אחר. אחר ממש. יחסים עם רבי מאיר, הבת שלו, הבית למעשיו. אל תבית למעשיו, הבית לתורתו. טוב, זה ממש סתרי תורה. ומעניין מאוד, אולי מישהו ירצה להביא לנו ממשה שמיר על סוסו בשבת לצלם לנו, אתם מכירים? לא? כלום? זה הכי הרבה סיפורים בתולדות הספרות העברית נכתב הלא אחר מאשר אחר
יהודה מרדוי לכתוב עליו
כן יש הוא הדמות הכי
מעניין
נכון? ממש מתחילת ההשכלה אז משה שמיר, טוב אני אביא לכם, משה שמיר כתב על סוסו בשבת אבל בכלל לגעת בדמות הזאת אותי מעניין אם מישהו אהב אותו את חושב שהוא לא יודע לאהוב, הוא לא יודע לאהוב
הוא כל הזמן נמצא,
למרות
שהוא יצא
מהחכמים,
הוא כל
הזמן
נמצא
לידם, בקרבתם, בעצם. הוא
אחר.
האחר הוא חלק
מהחמורה,
שזה לא
יהיה
אחר.
יש לו מוזגר ויש
את
האחר.
אחי, לך תהנה, כבר יצאת, לך למועדון. אחרים
אומרים. לא, התחושה שהוא שומע, חוץ מאחר, ואז הוא הולך, הוא תולש את הצטון בשבת, כן יהיה שם כאילו את ה...
ואז הוא חוזר, הוא עם שמובי מאיר, וזה עם סוס, וכאילו... נמצא, הוא נכנס
יוצא מבין. טוב, זה מצוקת הדתל"ש כאן אותה. כאילו... ענבת! לא, כאילו...
כי נגזר.
כן. טוב, עזר השם, אז התחלנו עם ארבעה נכנסו לפרדס.